1, 2. 1, 2. טוב, בוקר טוב, בוקר אור לכל המתעמלים.
בוקר טוב.
מה קורה?
נהדר, לא, מעולם לא היה פחות טוב מזה.
מעולה.
שלומך?
טוב לשמוע.
אנחנו מתראים יותר מדי, אני רואה אותך יותר מדי מאשר את אשתי, אני לא צריכים לדבר על היחסים.
כן. כן, זה נכון, יש פה... אני לא יודע על מה לדבר, אין לי על מה לדבר.
רשמתי
כמה נקודות, בדרך כלל יש לי הרבה יותר על מה לדבר.
אז אתה רוצה שאני אתחיל?
תתחיל, למה לא? תתחיל בשמחה. בואו רק נעדכן ברייטינג, הפטריוטים 6-6, האח הגדול 17-3, מאסטר שף 13-9, נמוך. חדשות 12, נמוך מאוד, 12-6. שזה, זה בשורה טובה, זה יפה שהם נתונים נמוכים.
חשת, לא מחבב את ערוץ 12.
חדשות 13-5-6, גם נמוך מאוד. טוב, שם זה, זה. חדשות 11-2-1.
מדהים, זה באמת...
2-1. עוד מעט לא צריך לבטל את, את חברת החדשות של התאגיד.
האמת שיש להם מהדורה טובה.
לא, לא...
זה מפתיע שהם ברייטינג, יש להם מהדורה כן טובה. יחסית לדברים אחרים שאתה פחות אוהב, תסתכל, יש להם מהדורה לגמרי לא רע.
כן, וזה אותו ז'אנר, זה הכל שמאל, נו. שמאל, שמאל, שמאל. שמאל, שמאל, אתה פותח את הרדיו, אתמול פתחתי רשת ב', השם ישמור שיציל אותנו.
ומה שמעת?
מה שמעתי? שמעתי שחטפו לי את הרדיו הממלכתי שלי, והכל איזה קמפיין אחד גדול, כן? השתלטו עליו אנשים, פשוט, אתה יודע, דן כנר התראיין באיזה תוכנית טלוויזיה בערוץ הכנסת לפני כמה ימים, והוא אמר, אני לא משתמש, לא השתמשתי במיקרופון, לא חטפתי את המיקרופון, לא זה. למרות שאני איש ימין, לצורך העניין, הוא לא בדיוק אמר את הדברים האלה ככה, אבל זו הייתה הכוונה. ואז אמרתי, אוקיי, אז כאילו, מה, לא הבנתי, כל השנים שכאילו אף אחד לא ידע מה הדעות הפוליטיות.
אבל זה לא מעניין שאתה לא יודע מה הדעות הפוליטיות שאתה מגיש.
אתה נמצא בתוך מאורת זאבים, חטפו את כל המיקרופונים לידך, כולם שמאלנים משתמשים במיקרופון, קרדום לחפור בו כדי להסיט את הדיון, כדי לעשות את אוסלו ואת הגירוש, ואתה שותק, ואתה, כן, אני, אני אוהב את דן כנראה, זה לא קשור, אבל הוא שותק, הוא ממלכתי, הוא זה, הוא, ואיך קוראים לו גם אחי מאיר, אחי מאיר, יעקב אחי, משותקים, לא, בוא, חבר'ה, תגידו, פחדתם לפתוח את הפה, אם הייתם פותחים את הפה, לא הייתה לכם עבודה, לא הייתה לכם פנסיה, לא היה לכם כלום, זה הכל, זה מה שהיה, שליטה מוחלטת של מאפיה, מאפיה, קראו לזה המאפיה השמאלנית, אתה זוכר שקראו לזה המאפיה השמאלנית?
זוכר, גם הייתה המאפיה הימנית, אגב, של דוש וקישון וכל אלה, גם היה את החבורה הזאת.
דוש וקישון.
לא, ועוד כמה היו שם.
ראש וראשון, דוש וקישון.
לא, דוש, לא, איך זה נקרא, המאפיה ההונגרית קראו.
קצור,
תומי לפיד, תומי לפיד. אבל זה שאין לך מה להגיד.
זה כשאין לי מה להגיד.
זה שאין לך מה להגיד, וואי, אלוהים ישמור.
כן.
אלוהים ישמור. תשמע.
כן.
זה לא שאתה לא לגמרי לא צודק, אבל אתה יודע, יש מקומות אחרים שבהם אומרים בגלוי, הנה, זה מה שאנחנו חושבים, הערוץ שאתה משדר בו, ויש מקומות שמתחבים, שלא אומרים אנחנו שמאלנים, למרות שזה מה שהם, וזה מה שמתנהם...
ומי יותר ישר?
אני לא ענה על השאלה הזאת, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אגב...
כי גם אתה מפחד.
לא, לא מפחד. אתה יודע שאני לא מפחד. אבל היה לי הרבה יותר, לי הרבה יותר נוח עם הגישים שאני יודע מה הם חושבים. הרבה יותר נוח לי. והיו כאלה לא מעט בהיסטוריה הכל ישראלית. אני אבל רוצה כן לקחת אותך למה שקרה אתמול. אתה יודע, אתמול אתה הצלחת לשכנע אותי בפטריוטים, שהכל היה פייק, כל הסיפור הזה של החרדים שיתנו להם לטוס לאומן, למרות שיש נגדם צו איסור יציאה, אמרת שזה הכל פייק, ואתה יודע, הנה, אומר פרוש, הבן של זה, שהוא גם ראש עיר לשעבר,
סייל.
נכון? כן, שאני, ראש עיריית אלעד לשעבר, שעוד מעט תהיה פה, אני מקווה, שאם יעצרו כמה חרדים, הוא סוגר את נדבג. כן. הוא מביא לשם 20,000 חרדים.
ככה הוא יסגור. אמר. ככה הוא אמר.
ככה הוא אמר, כן, אבל זה הוא לא היחידי כמובן.
כן.
אז ברור שכן הייתה, כן הייתה כוונה, זה לא היה פייק הדבר הזה. היה איזה רעיון שלא הסתייע כי הוא לא חוקי בעליל, ונגדע באיזשהו שלב. אז בא, מגיע אתמול אלקין, שאתה יודע, אלקין, אני לא אמרתי אתמול אף מילה רע, כי הוא היה עורך וזה, אבל אלקין זה לא אחד שאתה קם בבוקר ושואל את עצמך, מה עושה אלקין היום, נכון? בכלל לא זכרתי שהוא...
דווקא אני חייב להגיד לך שהוא הפתיע אותי מאוד, והרעיון היה מעניין.
הרעיון לא היה רע, אבל אתה יודע, זה אלקין...
כאילו, יחסי, אמרתי אלקין, פתאום, וואלה, אתה יודע, סחבת הזמן, נתנת זה.
כן. אבל אתה יודע, אתה אמרת ברעיון שבימין מאוד לא מחבבים את גדעון סער אחרי מה שהוא עשה.
לא, לא אמרתי כזה דבר. שאלתי אותו, האם הוא חושב שתהיה לו תקומה אחרי מה שהוא עשה. גדעון סער זה באמת חרקירי מפואר של קריירה מפוארת. כי גדעון סער הוא, יש לו חומר של, אתה יודע, של מנהיג. והוא מוכשר מאוד, פוליטיקאי, אחד הפוליטיקאים המוכשרים, ומה שהוא עשה לעצמו לקריירה זה חרקירי מפואר.
אז אתה אומר שבימין לא תהיה לו תקומה, בשמאל שאתה
לא מזכיר את השם. אני שאלתי.
אתה חושב שתהיה לו תקומה?
לא יודע. לא יודע.
אתה יודע מה קורה בשמאל שמזכיר את השם של גדעון סער? זה שם נרדף לגנב.
כן, אבל השמאל לא מעניין. השמאל לא מעניין. השמאל לא מעניין, בגלל שהשמאל,
השמאל שבנת המדינה לא מעניין.
השמאל הוא כרגע במחאת גיל הזהב. במחאת גיל הזהב. השמאל זה מה שהיה פעם השמאל, הוא התבגר. הוא התבגר. אין חדשים. אין חדשים בשמאל. יש חדשה אחת. יש אחת חדשה בשמאל, אני לא יודע איך קוראים לה, אבל אני רואה אותה ברשת, היא מעלה סרטונים, כל מיני דברים כאלה. אתמול היא ישבה בערוץ התרעלה, ותקשיב, אתה יכול לשים לי את האינסרט הזה של איזה אחת באולפן, כן? תקשיב, בשואלים אותה ומה היא אומרת. בבקשה.
חסימות כבישים בעיניך משרתות את המטרה?
כל דבר שמפר את הסדר הציבורי משרת את המטרה.
גם ששבעה אנשים חוסמים אלפים?
שבעה אנשים שיושבים בקבינט חוסמים מיליונים.
אבל הם נבחרי ציבור.
נכון, זה החמור יותר.
מצחיק אותך,
זה מה שיש לכם למכור? זה מה שיש לכם למכור, את ההבלים ואת השטויות האלה. כל מה שמפריע לסדר הציבורי טוב בעיניה, כל מה שמפריע לסדר הציבורי, זה אנרכיזם, כן? כל מה שמפריע לסדר הציבורי, לסדר הציבורי, היא נגד הסדר הציבורי. אנשים שהם נגד הסדר הציבורי הוא טוב בעיניה, והבעיה ששבעה אנשים בקבינט מחליטים על מיליונים, זה יותר חמור, מאשר שבעה שחוסמים את הכביש לאנשים שבדרך לעמל יומם. תשמע, זה לא רמה. עכשיו, לדעתי, ברמה הזאת, אני מתפלא שהיא לא פרופסורית במכון ויצמן. זה מוזר בעיניי.
אני יכול להתחיל לענות?
כן, בבקשה.
אתה... אם נגיד יחזירו את מזרח ירושלים, אוקיי? לא רוצה להגיד הכותל, אבל יחזירו את מזרח ירושלים.
ימסרו, לא יחזירו. ימסרו.
בסדר.
זה אף פעם לא היה שלהם.
אוקיי, אם יחזירו את זה, אתה לא תשרוף את המדינה? אתה לא תצא החוצה ותעצרו פה את הכל? ברור שכן. זה מה שאתה תעשה. וזה מה שעושים אנשים שמרגישים שהם שחקים להם בחיים. אתה יודע, אתמול הייתה את הישיבת, אותו סיפור לארוחה הזאת במסעדה בבנימין, שאני מבין שעשו מזה איזה, כאילו מסעדה יוקרתית, זה היה איזה אירוע פוליטי של הכרזה על הקמת יישובים. אתה יודע, הייתה ישיבת קבינט, שאפילו לא דנו בה לשנייה על העסקה. אתה מבין, תגיד, אתה פעם חיכית לאיזה משהו, חיכית פעם לאיזה בשורה, לאיזה...
כן, חיכיתי לבדיקות רפואיות, והתוצאות בסדר.
עשית את הבדיקות?
כן, עשיתי, כן, יש כבר תוצאות.
כמה סוכר שלך?
מזל יש לי, אני יכול להגיד לך, לא יודע, אבל נורמל כאילו.
מאה? תגיד כמה?
לא יודע, אני יכול להיכנס, יש לי אח רופא, אז אתמול בלילה שלחתי לו את התוצאות, הוא אמר, הכל טוב.
היה מרוצה.
הכל טוב, הוא אמר, יש לך קצת יותר מדי כולסטרול רע, אבל בקטנה. חוץ מזה, הכל כאילו, הכבד, איך זה נקרא?
אתה תחיה בקיצור. מה?
מה שיש לגברים שם למטה, איך
קוראים? טוטסטרון?
לא טוטסטרון.
בלוטת ה...
בלוטת ה... איך זה נקרא?
הרמונית.
הרמונית, הכל טוב, הכל כאילו, בריא שור. בוא נה, אני בן 56, לא ילד. אז אתה מבין?
הרמונית זה יכול לנדב למישהו. רגע, שנייה, בוא נחזור רגע ל...
לא מדברים עכשיו על הבריאה, על הבדיקות שלי? זה לא השלב
שאתה מדברים על... אתה בסדר, אתה תחיה.
ברוך השם, ברוך השם.
תחפש בינתיים כמה סוכר שלך, ונגיד לך מה מצבך.
סוכר.
בקיצור, ישיבת קבינט שבה שנייה לא דיברו על החטופים, ואני שאל אתכם, אי פעם חיכית לבשורה, תחשוב על ההורים האלה, שלא מצליחים להבין מה קורה עם הילדים שלהם. אני רוצה רגע שתשמע, ביקשתי לחתוך פה, את מה שאומרת הילד גולדין. משפחה אגב ימנית, נכון? בדרך כלל, אולי בשנים האחרונות פחות, אבל תקשיב הילד גולדין אתמול בכיכר החטופים, אני לא שמעתי...
הילד היא אחות של אדם?
אחות של אדם. אני לא שמעתי אותה או מישהו משפחה ככה בחיים. בוא נשמע רגע.
אני אומרת לכם, זו תקופה היסטורית כמו כל אחד שלמדנו עליה בספרים, ואני מרגישה שהילדים שלנו והנכדים שלנו ישאלו אותנו איפה הייתם. ולכן אני רוצה לומר לכם תודה, כי יש כל כך הרבה רעש, וכן לעשות ולא לעשות, אבל השקט, השקט הוא ההרסני. אנחנו כאן כי אנחנו ישראלים, כי אנחנו פטריוטים, כי אנחנו החברה הישראלית, כי אנחנו לא יכולים לעמוד מהצד, כי יש לנו מדינה להציל, וזה התפקיד שלנו, כי אנחנו מגלים מנהיגות ואחריות. אנחנו האלונקה, אנחנו מגש הכסף, אנחנו משרתים, ואנחנו קוראים להנהגה כבר שנתיים, אנחנו שומעים, מנצחים, 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 מנצחים. ניצחנו את איראן, ניצחנו את סוריה, ניצחנו את לבנון. אז ייצרו את הטירוף הזה, תאחדו את הגזרות, תראו לנו שאתם חולקים את אותם ערכים שלנו, שהם לא ביזנס, הם לא כסף. תעמדו ותצעקו כאיש אחד. אין הסכמי אברהם עד שאין כאן חטופים. כי אנחנו, מדינת ישראל, בנויה על ערכים ולא על אינטרסים.
היא אומרת, בשורה התחתונה, לא תהיה תקומה למדינה הזו, לעם הזה, אם לא יוחזרו החטופים. זה משהו שאתה וחבריך מסרבים להבין. אתה כל הזמן מספרים לי על זה שיש שיקול של עם שלם לעומת 20 חטופים חיים, כל הדיבורים האלה. לא, אתם לא מבינים, זה אנשים שהופקרו, שנשארו שם, שאם אנחנו לא נעשה הכל כדי להביא אותם הביתה, אנחנו לא נקום מאסון השבעה באוקטובר. אני יודע שעם הזה עבר דברים קשים יותר, אני יודע הכל, מבין את הכל. הסיפור כזה לא היה. סיפור כזה של חטופים שנמצאים שם כל כך הרבה זמן, ואפשר להוציא אותם. אפשר 10 להוציא היום. לזה אתה מסכים, נכון? שאפשר להוציא 10 היום. 98% מהבקשות של ישראל מולאו לפי המתווכים. 98%. והוא לא נותן תשובה אפילו, נתניהו. תשובה הוא לא נותן.
טוב, קודם כל, אני לא מקבל את זה שלא תהיה תקומה אם החטופים לא יחזרו.
זה, קבל את זה כעובדה. זה
לעם ישראל הייתה תקומה אחרי חורבן הבית הראשון.
זה היה מזמן.
לעם ישראל הייתה תקומה אחרי חורבן הבית השני.
זה היה לפני שרושת התקומות.
לעם ישראל הייתה תקומה אחרי כל הפרעות במשך 2000 שנה. לעם ישראל הייתה תקומה אחרי השואה. לעם ישראל הייתה תקומה אחרי מלחמת יום הכיפורים. לעם ישראל הייתה תקומה אחרי מלחמת השחרור שנהרגו אחוז מהאוכלוסייה.
אבל לא הופקרו אנשים שם, זה הבדל.
לעם ישראל הייתה תקומה גם אחרי רון ארד, לעם ישראל הייתה תקומה, תהיה תקומה גם אחרי המלחמה הזאת, והגורלו של עם ישראל לא תלוי בבודד אחד, שניים או 20 או 10. זה דבר ראשון, אני מציע שלא תעמידו את הכל, כאילו גורלו של עם ישראל תלוי באירוע הזה. הוא לא. גורלו של עם ישראל הוא הרבה יותר גדול מאירוע ספציפי, קשה ככל שיהיה, שוטה דם ככל שיהיה, ואנחנו, אני מסכים איתה שאנחנו באירוע היסטורי. אנחנו באירוע היסטורי שעוד ינותח וילובן ויחקר וילמד, כן? ויראו מה קרה פה לאנשים. אבל צריך לזכור שיש פה הנהגה שחושבת על עתידו של עם ישראל, ויודעת שצריך להשמיד את האויב הזה, כדי שהאירוע הזה לא יחזור על עצמו. לא יחזור יותר שאנשים שוחטים יהודים, כי אנחנו, כשאמרנו לעולם לא עוד, אתם צודקים, זה עכשיו. זה עכשיו לא להתקפל, זה עכשיו לא להישבר, זה עכשיו לעמוד בקושי, לנשוך שפתיים ולהמשיך עד שאנחנו משמידים את האויב הזה. תודה.
מה יקרה לדעתך אם 20 החטופים החיים לא ישרדו את זה? על ההשוואה למלחמת השחרור, היא אבילית, במלחמת השחרור לא הופכו...
מה יקרה? תשימו את ביבי.
לא.
תשימו את ביבי, תשימו את הרחובות.
מה יקרה? מה יקרה לך? אתה בוגר סיירת מטכ"ל, מה אתה תחשוב בלבך?
מה יקרה? נרצחו פה
1,200 איש. אבל זה לא אותו דבר.
מה זה לא אותו דבר?
אותו דבר, כי היה פה מחדל.
טוב.
היה מחדל, אתה יודע, אנחנו מסכימים על זה, נכון?
טוב.
עכשיו יש לך 20 אנשים שאתה יכול להוציא.
הניסיון להעמיד את זה, הניסיון להעמיד את זה מול כל העולם לא הצלח.
למה?
כי גם היו 10 הרוגי מלכות. אתה מכיר את הסיפור של 10 הרוגי מלכות?
כן.
שסרקו אותם במסריקות של ברזל, ושמו להם פדים על הלב כדי שהם יחזיקו מעמד בעינויים. אתה מכיר את האירוע הזה?
כן.
היו אירועים בהיסטוריה היהודית קשים, ועם ישראל שורד את זה. עתידו של עם ישראל על הכף, עתידם של הרבה יהודים על הכף. אוקיי, בסדר, תודה רבה.
זאת אומרת שרק שנייה אחת, מילה אחת אחרונה על זה, אם חס וחלילה ייפגעו 10 אלה שעכשיו מורים לצאת, מבחינתך נתגבר על זה.
אנחנו לא יודעים מי אמור
לצאת. לא, אני שואל,
ה-20
האלה, ה-20, מבחינתך אנחנו נתגבר על זה. זה יהיה בסדר, נתושש.
ודאי שנתגבר על זה.
לא נתושש.
ודאי? בסדר, לא נתושש. אוקיי, נו באמת, נתושש.
אגב, סתם בעניין של רק לזכור סיפור
פרס. לפני שבוע או שבועיים הייתם בהיסטריה שעסקה חלקית זה סלקציה.
אני אמרתי דבר כזה?
נו, מי לא אמר?
אני לא אמרתי דבר כזה.
בוא, אתה יודע מה, בוא תקשיב.
אני אמרתי, מי שאפשר להוציא, להוציא הרגע. אמר את זה גם איפה איתם אתמול בחדר איפור, נכון? כל מי שעיניו, צחי הנגבי אומר את זה, הרמטכ"ל אומר את זה. אבל לא, בוא לא נעשה את זה.
איפה, איפה זה? מישהו שלח לי משהו מצחיק, ששומעים את קרן מרציאנו אתמול אומרת להוציא את מי שאפשר, אתמול, או להוציא את מי שאפשר, לפני איזה שבועיים שלושה היא עשתה טור שלם בטלוויזיה, שלעשות עשרה זה סלקציה, ומי עושה סלקציה, וקראתם לנתניהו מנגלה, כן? וכל מיני כאלה. חבר'ה, אתם בהיסטריה, אתם כל דבר, אתם נכנסים לאיזה פוזיציה נפשית, נפשית, שכאילו אי אפשר להתמודד, אי אפשר להתמודד, אי אפשר ואי אפשר ואי אפשר. אז לפני שבועיים זה היה מנגלה, וזה היה סלקציה, ואיך אפשר לעשות סלקציה, ועכשיו בשנייה התהפכתם,
מי זה התהפ... מה זה הדיבור ברבים הזה? מה, אני אחרי מה שקרן מרציאנו אומרת?
נו, באמת.
לא, באמת, לא, לא, נו, באמת אתה, מה זה? אתה יודע, כמו שאני אגיד אותך על דברים שאומר...
זה היה כותרת ראשית בידיעות אחרונות, סלקציה.
כותרת ראשית בידיעות אחרונות.
כן.
אוקיי. אוי, אוי, אתה יודע, אפרופו הכסף הזה שהולך לסיפור של אומן, ה-10 מיליון שקלים האלה, אתה יודע לאיפה אין כסף? לסורוקה. לסורוקה אין כסף לשפץ.
נו.
זה לא מפריע לך?
לא רק לסורוקה, להרבה מקומות.
לא, סורוקה שוב גזר במלחמה עם איראן.
להבימה יש, להבימה יש כסף. להבימה יש, לקאמרי יש. הקאמרי גם מקבל?
גם הקאמרי מקבל.
כן, אוקיי, לקאמרי יש.
תרבות זה חשוב, אבל זה לא קשור.
לאירועי ספורט יש.
אבל למה לסורוקה אין? סורוקה שנפגע במלחמה עם איראן, בית החולים הגדול.
מה זה אין? ודאי שיש.
לא, זה לא משופץ. אתה לא עוקב אחרי החדשות.
בסדר.
מה בסדר? מה? אז 10 מיליון לאומן זה יש?
בסדר, בסדר, נו.
אני רוצה כסף שיתקצבו נסיעות של שמאלנים ללובר.
למה אני לא מוצא פה את הקרן מרציאנו הזה? זה מצחיק, זה מצחיק. מישהו שלח לי את זה, שכאילו איך בשנייה היא התהפכה מסלקציה ללהוציא את מי שאפשר עכשיו. איי, תאמין לי אתם, באמת.
תודה מי מת היום? אתה יודע מי מת היום לפני כמה וחמה שנים?
מי?
שני אנשים.
מי?
אבי נתן, איש השלום, ויאיר רוזנבלום, שכתב את... נו
משלעלות לבוקר להאיר טטננננננה אייקה שבתפילות אותנו לא תאיר
לכן רק שירו
מי אשר קבע נרו כאן לא יועילו לו
את המילים כתב
ינקלה
רוטבליט
רוזנבלום
מייבשין את זה
אופה
יש פה אנשים מהירים
הרגתם מדינה שלמה עם השירים שלכם
לא השירים שלכם טובים בום בום יס אדם איך זה הולך
זה מהסרט הלהקה?
אני חושב שזה מהלהקה.
כן?
אתה תשמע את השורה הראשונה? לא, זה מירי אלון. לא, זה המקורי, זה המקורי.
הייתה פה תקווה פעם.
הייתה תקווה.
חבל.
נרצחה התקווה.
חבל שהיא נגמרה בנערות של דם. נרצחה,
נערות של דם של רבין.
כן.
אגב, שמעתי שיש שערוריה מה שאמרת.
שערה, לא שערוריה.
שערה קטנה?
שערונת. שערונת. ראיתי שכאילו...
הוויכוח שלנו אתמול.
העלו בכל מיני אתרים, שערה... חבר'ה, יש שערת ינון מגל חדשה.
אתה אמרת שרבין השם בשבעה באוקטובר.
נכון, הוא באמת השם בשבעה באוקטובר. מי שהשם...
מזל שרצחו אותו, כי אם לא היו רוצחים אותו... איך תדע מה עוד הוא היה מעולה לנו?
השם העיקרי בשבעה באוקטובר זה רבין, אחרי זה שרון, אחרי זה שרון, ואחרי זה חליבה.
ונתניהו, מה מצבו?
נתניהו שם באמצע, יש לו גם כן אחריות.
יש לו אחריות?
יש לו אחריות, כן, יש לו אחריות. אבל ברור שמי שעשה את אוסלו, הוא אחראי קודם כל לאירוע המוטרף הזה, ודאי. טוב, מצאתי את קרן מרציאנו.
טוב,
בבקשה. שימו לב, איפה זה, עכשיו עוד פעם נעלם לי. יא, אללה, איפה זה, הנה, הנה.
עושה בדיקות דמות פעם, אולי משהו לא בסדר בכל זאת.
הנה, מישהו שלח לי.
סליחה על המילה הטעונה, אבל אין מילה אחרת
אין?
לרולטה
האכזרית,
שבה מתוך 20 חטופים בחיים, השתחררו בשלב הראשון רק 8. מה יהיה הקריטריון? הרי כולם כבר במצב הומניטרי קשה.
יש כאן, יש משהו שהוא מבנית, בעייתי מבחינה לוגית.
זה נשמע סאונד, אתה בטוח זאת האישה אמרה את הדברים?
זו אותה אישה.
לא, אתה שומע שהסאונד הוא קצת אחר.
סאונד הוא טיפה אחר, אבל זו אותה אישה.
זה מה שנקרא מרציאנו והיפוכו.
זה המרציאנו והיפוכה.
כן, והיפוכה. כן, אני לא, כן, זה...
רגע, לגבי הבדיקות, בוא...
סוכר, תסתכל על הסוכר, זה מאוד חשוב. תגיד לי כמה.
הבדיקה, כתוב לי פה גלוקוז יו סטריפ.
כמה? מה המספר?
נגטיב. אין מספר.
לא, נגטיב. מה, יש, צריך להיות לך...
בילי רובין.
ברשימה זה כמעט אחד הראשונים, הסוכר. זה צריך להיות באזור עד 100, אם אתה בן אדם טוב. אתה בן אדם לא טוב, כמוני שיש לו 102.
לא יודע, אחי אמר לי, הכל סבבה, אפשר להמשיך.
אחיך?
כן.
הרופא?
כן.
מה אתה אומר?
כן.
אז איך אתה התדרדרת על עיתונות עם הרופא?
רופא מומחה, מנתח עיניים, אתה מבין?
באמת?
כן.
אוקיי.
כן, באסותא, היה די...
בוא נעשותא, אתה קולט את אסותא מה קורה שם במקום הזה?
ראית שהייתה טעות, הם ניתחו את העין הלא נכונה?
איך מנתחים את העין הלא נכונה?
זה מה שנקרא אסותאות.
יפה, אבל... לא, אתה מבין, אסותא זה הסיפור עם ההפריות, אתה זוכר, עם העובר הלא נכון, עם כל הדבר הזה.
כן.
אז עכשיו, שזה אסון, אבל עכשיו הם עשו... עכשיו, מגיע חולה, כתוב, מספר תעודת זאת שלהם...
לא יודע מה היה כתוב.
כתוב עין ימין. לא יודע מה היה כתוב. ואז בא רופא ומנתח את עין שמאל. מה זה?
אולי היה כתוב עין שמאל.
מה זה הדבר הזה?
לא יודע, אין לי מושג.
אוקיי.
אין לי מושג.
תגיד, את הקמפיין ליד ושם שמעת?
איזה קמפיין ליד ושם?
יש קמפיין היסטריה של ליד ושם.
איזה קמפיין אפשר לעשות ליד ושם? מה הרעיון בלעשות קמפיין ליד ושם?
שלא רוצים שילכו למתחרים.
לא הבנתי. עכשיו על השואה אתה מתחיל לצחוק.
לא, לא לחס וחלילה. אל ת...
לא, שערה גיא מרוז. לגלג על...
אני מלגלג על הקמפיין ליד ושם. כן, זה מיותר, זה עולה כסף, לא צריך את זה, אנשים באים יד ושם, כי אין אפשרות אחרת, וזה טוב. זה מקום מעולה ומצוין.
מקום מעולה, יד ושם מקום מעולה.
לא צריך קמפיין ליד ושם, מיותר. כמו פעם היה קמפיין לחברת חשמל, כאילו שתהיה לך אופציה לקחת חברה אחרת. היום כבר יש.
המשפחה שלך הייתה בשואה?
כל, אתה יודע, כל הדור של סבא שלי, כאילו נגמר שם. סבא שלי יצא לפני.
כן, אוקיי. הבנתי, הבנתי.
הוא היה כמעט בשואה.
הבנתי.
הוא היה כמעט בשואה.
טוב, תראו, הוא היה כמעט. הוא היה כמעט.
אבל הוא הקים את מסועה, בתל יצחק, אתה מכיר את מסועה?
מסועה?
מכיר את המקום הזה? שכל שנה יש שם רוחת קסם, אתה לא מכיר את מסועה? קיבוץ תל יצחק, תבקר שם פעם, שם מפעל ענק לזכר השואה, סבא שלי הקים את זה.
כן?
כן.
וואלה.
סבא שלי חי את השואה ברמה שאי אפשר לתאר, למרות שהוא לא עבר את זה בעצמו.
שמשפחתו נספתה כאילו.
משפחתו נספתה.
מאיפה הם?
פולין.
איפה בפולין?
ז'יגלובקס.
איך סליחה?
ז'יגלובקס, אני לא זוכר מאיפה, איך קוראים לכפר הזה.
הבנתי.
נו, איזשהו כפר ליד...
הבנתי. אבל מקום שבו רצחו יהודים.
מקום שבו רצחו יהודים, לא סליחה שום ספק.
יפה, עוד מקום שבו רצחו יהודים. תראה, אני רוצה לדבר איתך באמת על האירוע הזה שאתה הזכרת בפתח דבריך, על העניין הזה עם המסעדה בבנימין. הלכו אתמול השרים וראש הממשלה לאירוע לרגל ציון 17, אישור 17 יישובים חדשים בחבל בנימין, מועצה אזורית, אני חושב עם הכי הרבה הרוגים במלחמה הזאת, כן? משהו מטורף, עשרות חללים ממועצה בבנימין, אגב גם חטופים, גם חטופים יש שם.
טוב, זאת לא הייתה סיבת הביקור.
לא, אבל הסיבת הביקור היא שהקימו, קיבלו אישור 17 יישובים חדשים בממשלה הזאת, והלכו לחגוג ולציין את זה. עכשיו, אתה מסתכל בערוצי התבלה, ובאתרי התעמולה, ובעיתוני התרעלה, ואתה רואה שהם עושים כותרות שהשרים הלכו לחגוג ולזלול במסעדה. תקשיב, בוא, אתה יודע מה, למה שאני זה? בוא, אני אקריא לך ציטוטים. תסתכל וויינט. המונים הפגינו, בקבינט סימנו וי, והשרים עברו למסעדה. ציטוט, אתה יודע, תמיד אתה עושה ציטוט, כאילו, אתה לא אחראי על הכותרת, אתה רק יש גרשיים, כן? זה לא אתה. Okay. זו השיטה. והציטוט, מנותקים, בלסו להנאתם. בחיקר עם כותרת המשנה, בחיקר החטופים הפקינו עשרות אלפים בזמן שבקבינט שוב דחו את הדיון בעסקה או הצעדים הבאים בעזה. הדיון הכי משמים לאחרונה, טוב, זה ממשיך, זה חתוך לי פה. אבל הקטע הוא, עברו למסעד, עכשיו, הם שמים תמונה, רואים את השרים יושבים בגב זקוף, מקשיבים למישהו שנועם, אתה רואה שזה לא מסעדה.
זה אולם אירועים, אני חושב, נכון?
כן, זה אולם, זה אולם שיכול להיות של מסעדה, שיש שם, של, אולי זה, אני אפילו לא יודע איפה זה היה, אולי ביקב פסגות, אני לא יודע, אין לי מושג. אין לי מושג איפה זה היה. אבל יכול להיות שחכו איזה מקום שהוא משמש כמסעדה לצורך האירוע, וזה מה שהם עושים, זה וויינט. הלאה, בוא תסתכל עכשיו תרעלה 12, כן, באתר הרעל שלהם N12, גם כותרת, המונים הפגינו עם משפחות החטופים בכיכר, הקבינט במסעדה, גם אותה תמונה, אותו אירוע. למה לשקר? למה להרעיל? למה להרעיל? זה פשוט אביוז, זה ממש התעללות בחסרי ישע. אנשים חסרי ישע שפותחים את האינטרנט, או פותחים את הערוצי טלוויזיה שלהם, וזה מה שמאכילים אותם. 70 שנה, 70 שנה מאכילים בשקרים האלה. תפסיקו כבר לשקר, רשעים ארורים. למה אתם מוציאים את השרים ואת ראש הממשלה, כאילו הם איזה חבורת נהנתנים שהלכו לאכול במסעדה, בעוד שהם הלכו לאירוע חשוב, לאומי, בעל משמעות היסטורית, בעל משמעות לעם ישראל. למה אתם עושים את זה? למה? אני זועק מדם ליבי. מדם ליבי אני זועק.
סיימת?
כן. סיימתי לזעוק מדם ליבי.
מה שמרגיז נורא מה שאמרת, שאתה לא לגמרי לגמרי טועה. זה מה שמרגיז. כי החברים שלי בכל מיני מקומות יכלו לעשות את זה אחרת. יכלו לא לדווח אם הם שהלכו למסעדה, אלא להביא את הסיפור האמיתי. אבל מצד שני, יכול היה גם לקרות משהו אחר. יכול היה נתניהו אתמול בדיון כן לדבר על החטופים. יכול היה להסביר שהוא הולך לאירוע של חניכת 17 יישובים חדשים, whatever, אתה יודע? ויכלו החברים שלי במקומות שהם משדרים, לא להגיד שהם הלכו למסעדה, לספר למה באמת הלכו. אבל השילוב של שני הדברים, מצד אחד זה שהוא לא מדבר שנייה אפילו, שנייה על החטופים בישיבה הזאת, כשעומדים בחוץ אלפים ומחכים למוצא פיו, ומצד שני הדיווחים אידיוטים האלה על זה שהם הלכו למסעדה ולא הדיווח הנכון של מדובר היה באירוע פוליטי, מיותר בעיניי אבל חשוב בעיניך וכו' וכו' וכו'. נו, מה אתה רוצה שני?
טוב, עוד כותרת.
יוסי כהן רץ לראש, ראית? הוא חוזר, יוסי כהן חוזר.
הוא קצת בסרט, לא?
הוא רוצה להיות ראש ממשלה, תשמע.
גם אני רוצה להיות ראש ממשלה.
אתה תהיה, אבל יום אחד זאת הבעיה.
כן.
זאת הבעיה.
למרות שאני לא בטוח שאני רוצה.
אתה תהיה, אתה תהיה.
אבל אני לא בטוח שאני
זה
רוצה.
זה רע מאוד, אבל אתה תהיה.
כן, אני לא חושב שאני אהיה. כותרת בגלי צהל, מאות אלפים בחיקר רק חטופים. מה מאות אלפים? מה מאות אלפים? אתם גלי צהל? מה מאות אלפים? המשטרה אומרת 15,000.
אני נראה שיהיו 30
אלפים. מה אתם מחרטטים? מה אתם מחרטטים, גלי צהל? מה יש לכם? מה זה נהיה? זה סניף של מתי החטופים? כל התקשורת השתלטו עליה, כאילו כל האירוע. לא, אתם אמורים להיות אובייקטיביים. אתם לא ערוץ 14 בבונים שנתנו להם מצלמות. אתם עיתונאים עם תעודת לעם. אתם אינטליגנטים. אתם אשכנזים, חבר'ה, תתאפסו על עצמכם, מה קורה לכם? איך אתם כל היום מרמים ומשקרים? למה אתם כל היום עושים הנדסת תודעה? למה חטפתם את התקשורת הישראלית? למה חטפתם את המיקרופונים? למה חטפתם את המצלמות? תחזירו אותם, תחזירו אותם. מה קורה? כל הזקנים רגילים שזה רק שלהם, אז הם אומרים, חטפו לנו את המדינה, גנבו לנו את המדינה. תסתכל, הגיל הממוצע בהפגנות זה 74.
לא נכון, די, נו. אתה רואה פה הטעות שלך. הם כמובן מגזימו.
מה, לא, אני לא רואה את התמונות.
אין שם מאות אלפים.
מה, אני לא רואה את התמונות?
ובעיקר לא היו אלפים שחסמו כבישים, אלא 15 איש בכל מקום. זה נכון. אבל היו עשרות אלפים אתמול בקר אתרים, לא 15 אלף איש.
איך אתה יודע?
ספרתי. היו ברור שהיה יותר, נו, מי שהיה שם מבין.
ברור.
ברור שלא היו מאות אלפים, אבל לא ברור שהיו 15 אלף.
לא הבנתי לפני כן שזה ברור. אם אתה אומר ברור, אז ברור.
אבל זאת הטעות הגדולה. זאת הטעות להגיד שאלפים חסמו את הכבישים כשרואים 15 חבר'ה.
שבעה.
נגיד 15 בשביל הזה, תודה.
זה לא ישבו שבעה, זה עמדו שבעה.
אוקיי, אני רבתי אתמול לימור לי על זה. אמרתי, את רואה, למה צריך את השקרים האלה? למה אי אפשר להגיד, חסמו את הכביש 20? למה צריך להגיד, אלפי אנשים ולהצטלם לפני 10 אנשים?
כי זה חבורה של שקרנים.
לא, כי יש איזה אובר מוטיבציה להראות באמת
בדיוק, ש... אוקיי, בדיוק. אוקיי. אבל אני מבין שזה, שני... אבל אני מבין כשזה עמותה עושה את זה. אבל זה אנשי תקשורת שמשקרים.
אבל מצד שני, כמות השקרים שלפעמים יוצאים בערוץ שאתה משדר, וגם אני משדר בו, הוא לא יותר קטנה. היא לא יותר קטנה, מה לעשות?
שמעתי, אוקיי.
מה לעשות?
חובת ההוכחה עליך.
אוקיי, כל מה שזה יקרה, אני אשמס לך.
תודה. שלום מרב דניאל.
שלום.
אמא של עוז דניאל, זכרו לברכה, השם יקום דמו, שנפל בקרב, וגופתו נחטפה לעזה בשבעה באוקטובר, ועדיין מוחזקת שם. תודה שאת איתנו.
תודה לכם.
עכשיו, צריך לציין שבסרטון שיצא לפני כמה ימים, רואים את עוז דניאל, הסרטון של נמרוד כהן,
סרטון החטיפה.
כן, סרטון החטיפה. יצאו ודיברו עם ההורים של נמרוד, אבל רואים שם גם את עוז. רואים שם את עוז יוצא מהצריח, והוא יוצא חי, וצריך לזכור שעוז נלחם אם אני הבנתי נכון, אני שמעתי לפני כמה ימים שהוא ניסה לחטוף רימון מאחד החמאסניקים ופשוט ירו בו, זה נכון?
זה נכון. אז ככה, עוד, כבר עד שקיבלנו את הבשורה למעשה, אז אחד הממצאים שהיו בידי חמה, בידי הצבא שלנו, זה שבסרטון החטיפה שפורסם באותו בוקר יש המשך. בהתחלה החמאס, באותו בוקר של השביעי באוקטובר, החמאס פרסם את הסרטון שבאמת רואים שעוז יוצא מהטנק, בריא ושלם. אנחנו, בעלי, אני וגם הבת שלי בחרנו לא לצפות בסרטים האלה. גם כשעוד לפני שהתבשרנו הבשורה וגם לאחר מכן. מהסיבה הפשוטה שאני אישית מעדיפה לזכור את עוז, כמו שעוז היה במשך כל חייו, מאשר לזכור אותו ברגעי האימה האלה. בעיקרון, הסרטון שפורסם השבוע זה, זה סרטון שהצבא עכשיו מצא אותו לאחרונה, ויש בו כנראה יותר פרטים שרואים את נמרוד, בעיקר בחלק שהוא הולך לכיוון, כשמולכים אותו על רגליו, ואצלנו לא היה יותר מדי מה לחדש בסופו של דבר, אז בגלל זה גם לא ביקשנו לפרסם את הסרטון או משהו כזה, כי מבחינתי התוצאה היא אותה תוצאה, אין שום שינוי. אני מעדיפה לא לצפות בסרטונים האלה כל פעם מחדש, מעדיפה ככה להישמר מהמראות הנוראים האלה.
כן, אז
וכמו
אז
שאמרת, למעשה באמת עוז יצא על רגליו, מהסרטונים שהתקבלו במשך התקופה לפני שקיבלנו את הבשורה, רואים שבאמת אחרי שעוז הוצא מהטנק, הוא באמת ניסה להתנגד ולהיאבק בגופו נגד המחבלים, ניסה לחטוף רימון לאחד מהם, מפאוט שהיה מונח על הגוף שלהם, ואז יש איזשהו רגע שהצלמה מוסטת הצידה, זה הרגע שיורים בו, ואז המצלמה מוחזרת, ורואים אותו כבר שחוב על הרצפה ללא רוח חיים. עוז למעשה נחטף עם האלונקה של הטנק, הוא כבר נחטף ללא רוח חיים, למעשה.
אתם הצלחתם להביא לקבורה, נכון? למרות, למרות שגופתו נחטפה לעזה, נכון? אתם עכשיו, בכל השיח הזה שגם ינון ואני דיברנו דקה לפני שהעלינו אותך לשידור, איפה אתם נמצאים במקום הזה של בין ההתלבטות, בין האם להמשיך את המלחמה הזאת לתקופה ארוכה, או לקבל עסקה, כל עסקה שיש כדי להציל את מה שאפשר?
אנחנו במקום שצריך לעשות עסקה ולהפסיק את הלחימה, כי אני אומרת, בסופו של דבר יש פה סכנה גם, גם לחטופים, וסכנה לא פחות קטנה לכל החיילים שנלחמים מזה שנתיים. אנחנו בעד הפסקת הלחימה, ברור שאנחנו בעד הסכם כולל, ולא בעד הסכם חלקי, אבל אני אומרת באותה נשימה, שגם אם אפשר להציל חלק את אלה שבחיים, אני חושבת שזה גם איזשהו הישג, למרות שזה משהו שהוא בלתי נתפס, הסלקציה שתעשה אם יהיה הסכם חלקי, ובאותה מידה אנחנו מאוד חרדים להיעלמות של החללים, כי אני אומרת, באותה מידה יכול לגרום שיהיו לנו פה דרון ערבים, ומזה אנחנו מאוד חוששים. ולכן אנחנו בעד סיום המלחמה והחזרת החטופים בהסכם.
ואת מבינה את הטענה של ינון ואנשים רבים אחרים שאומרים, אם לא יכריעו את החמאס, קודם כל, לגבי זה שיכול להיות שנאבד את החטופים, אין מה לעשות, ישראל עברה דברים קשים מאלה, ודבר שני זה שאם לא יכריעו הפעם את החמאס, אז כל הדבר הזה היה אולי מיותר באמת, כאילו אם לא יעשו את זה הפעם, את מבינה את הטענה הזו בכלל? כי אני אגב לא, אבל
לא מבינה אותה, ממש לא מקבלת דבר כזה, אין דבר כזה אם נאבד את החטופים, אין דבר כזה אם, מבחינתי, הם היו כבר צריכים להיות פה אתמול, אין שום פסיק של ספק שכולם צריכים לחזור, ואני אומרת, למוטט את החמאס, אי אפשר למוטט רעיון בראייה שלי ובהבנה המועטה שלי. החמאס היה והוא יישאר לנצח, ככה אני רואה את זה. אולי פה אתה מפעיל עליו לחצים על לחימה, אבל למוטט אותו, לא חושבת שזה משהו שהוא יקרה. ואני אומרת, גם אם נסוג ותפסיק המלחמה, הרי זה ברור שהם לא ישבו בשקט, הם תמיד יחפשו הזדמנות לחבל ולעשות משהו. אז אני אומרת, גם אם יש ערבויות, תמיד אפשר לחזור ולהילחם בהם, אבל לא כרגע שיש שם חטופים, זה, בסופו של דבר זה גם מקשה על הלחימה, ברגע שהחטופים נמצאים.
כן, אבל את מבינה שבעסקאות האלה חמאס מתארגן, ומכין את השטח עם עוד מטענים ועוד פצצות, ובסוף יש לזה מחיר, גם לצורך העניין בח'אן יונס, באזורים שלא נכנסים אליהם בגלל החשש לפגוע בחטופים, אז משם יצא השבוע שעבר ההתקפה של 15-17 מחבלים, שכמעט בנס זה לא נגמר באסון, ומשם היה גם האירוע של נאצר, בית חולים נאצר, כלומר, אנחנו משלמים מחירים באירוע הזה, זה לא אירוע שיש לו רק קו אחד של התחלה וסוף, הוא יותר מורכב.
נכון, בגלל זה אני אומרת זה עוד יותר מחזק את זה שאני מבינה שאין סוף לחמאס, כאילו, אז בסדר, שיש הפסקות אש, אז הם מתחזקים, זה נכון, אבל הם גם עשו את זה למשך כל השנים, ואני בראייה שלי, כל אחד בעזה הוא חמאסניק, אם הוא נולד היום והוא תינוק, אז הוא איש חמאס לעתיד. זה משהו שאי אפשר, אני לא רואה בשום דרך שאפשר להעלים אותם מהעולם. זה לא יקרה. אני אומרת, גם תמיד אומרים שרוצים למוטט את כוח החמאס בעזה. זה לא שהולכים עכשיו למוטט את הרעיון החמאס, כי הוא נמצא בהרבה מקומות בעולם.
ביהודה ושומרון למשל. תגידי, איפה את נמצאת במקום הזה אחרי שקרה לך את הדבר הגרוע מכל, הנורא מכל, במקום הזה שאומר לחיילים חדשים, בוא נה, תחשבו פעמיים לפני שאתם מתגייסים, סרבנות, כל הדבר הזה, כדי שלא יקרה להם מה שקרה לבן שלך, איפה את שם?
אז אני במקרה הזה, אני באמת מאמינה שאנחנו חיים על חרבנו, והצבא שלנו צבא העם, ועם כל הכאב שאיבדתי את הבן שלי, ואני חרדה לכל חייל, כי אני באמת לא רוצה חלילה לחשוב על זה ששום משפחה תצטרף למשפחת השכול, אני עדיין מבינה שאין לנו ברירה אחרת, ואנחנו חייבים לשרת את המדינה שלנו ולהתגייס לצבא, כי אין מי שיעשה את זה, אם לא אנחנו, אין מי שיעשה את זה. ואני אומרת, זה אבוי לנו אם נגיע למסקנה שאנחנו שלא נגייס את הילדים שלנו. עם כל הקושי, ואני אומרת, יש לי גם בת, יש לאוס תאומה, שהיא יכלה לא להתגייס, והיא כן בחרה לעשות שירות משמעותי, מתוך הבנה שיש לנו מחויבות למדינה הזו. אני לא רואה אופציה אחרת.
למה היא יכלה לא להתגייס?
בתור אחות של חלל חטוף, אז היא יכלה לבקש לא להתגייס, זה פשוט אף אחד לא... אני לא חושבת שמישהו היה מתווכח איתם, היא הייתה אומרת שהיא לא...
לא, אבל... סליחה, אני פשוט לא מבין. זאת אומרת, אם היא תאומה שלו היא באותו גיל, הם היו אמורים להתגייס פחות או יותר באותו זמן, לא?
היא התגייסה בשנה שעוד התגייסתי הייתה בשנת שירות.
הבנתי.
זה משפחה ממש מצטיינת, זה לא רק...
היא עשתה שנת שירות של עידוד שותפות בין ערבים ויהודים.
מאיפה אתם?
שנת שירות כפר סבא. שנת שירות מאוד משמעותית, ובאמת אנחנו מאמינים ש... זאת המדינה שלנו, ואת החלק שלנו אנחנו צריכים לתת, ובכדי שיהיה פה טוב יותר, את הטוב שלנו, מה שאנחנו יכולים לעשות בטוב, אנחנו נעשה.
אז היא הייתה בשנת שירות של שותפות בין יהודים לערבים, בזמן שאחיה התאום נהרג על ידי ערבים.
לא, עדיין לא. זאת אומרת, הוא נהרג אחרי שהיא סיימה את השנת שירות. היא סיימה בסוף אוגוסט, והוא נהרג בשביעי באוקטובר.
אבל היא עשתה את זה כדי שלא יהיו מלחמות כאלה, אני מבין את הציניות שלך, אבל...
זה לא ציניות.
לא, אבל זה מין, אתה יודע...
זה לא ציניות.
לא, אבל זה שהלכה לנסות להיות באיזשהו יחסים נורמליים ערבים, בזמן שהכי נהרג על ידי פושעים חמאסניקים, אתה יודע... היא
עשתה את זה לפני.
כן, בסדר, בכל מקרה זה ראוי מה שהיא עשתה. אתה יודע, אתמול שמעתי את הילד גולדין, שהשמענו אותה לפני כמה דקות, מספרת שהבן שלה מתגייס עכשיו. עכשיו, אילת גולדין, ככה היא אומרת, זה נשמע נכון, זה נשמע מוזר, אבל כנראה זה נכון. אילת גולדין שעברה את מה שעברה עם אח שלה, הילד שלה עכשיו הולך לצבא, והיא בסדר עם זה, כאילו, היא הולכת עם הדבר הזה, למרות שהיא חושבת שהמדינה הפקירה את אח שלה.
אני מבין שדיברתם עם עוז על אפשרות שהוא ייפול בשבי לפני המלחמה.
כן, לצערי, היו לי איתו מספר שיחות על חטיפות. בעקבות החטיפה של גילת שלי, זה משהו שתמיד פחדתי ממנו, עניין חטיפת החיילים. ותמיד כשדיברנו, אז הוא אמר, אמא, אם ינסו לחטוף אותי, אני לא אתן להם לחטוף אותי בקלות, אני אעשה כל מה שאני יכול. אז תמיד אמרתי לו, זה ילד חכם ונבון, ובאותו רגע אתה צריך לחשוב, שמי שבא לחטוף אותך הוא בעמדת הכוח, לא אתה. והוא אמר, אמא, זה לא מעניין. אני אעשה את כל מה שאני יכול. אני בשבי לא ישב. ודיברנו על זה פעמיים שלוש, ותמיד שהגענו לנקודה הזאת אמרתי לו, עוזי, בוא נסיים את השיחה הזאת שחס וחלילה, שלא נדע ולא, ושלא, שזה לא יקרה. וכשהתבשרנו שעוז נחטף, ורק 10 ימים עד שקיבלנו את הסטטוס שהוא חטוף, כי עד בהתחלה ממש לא היה מספיק אינדיקציות בשביל לקבל את ההחלטה הזאת שהוא חטוף. אז א', כשקיבלנו את הסטטוס הזה, אז כאילו חזר לנו אוויר לנשימה, כי אתה אומר, וואו, אז הילד שלי חי, הוא יחזור הביתה. ומצד שני, אמרתי לאמיר, בעלי פעם אחת, אמרתי, אני מאוד מאוד מקווה שהוא לא עשה את מה שהוא תמיד אמר, כי אם הוא עשה את זה, אז אני לא יודעת מה קרה איתו. וזה הייתה פעם אחת שדיברנו, ולא סיפרתי את זה לאף אחד על השיחה הזאת, על המחשבה הרגעית הזאת, שהשתדלתי להדחיק אותה ולא לחשוב עליה בכלל, ובסופו של דבר שהתבשרנו בנורא מכל, זה בדיוק, הוא עשה את מה שתמיד הוא אמר, בגלל זה אני אומרת שהוא נפל כגיבור. ברגע הכי קשה, הוא לקח את השליחות שלו עד הרגע האחרון, למרות שלדעתי הוא ידע שאין לו סיכוי, ושהוא הולך להקריב את חייו למען המדינה הזו.
כשהם יוצאים, קודם כל באמת הוא גיבור, חד משמעית, אין ספק, אבל כשהם יוצאים זה מה, אחרי שהם חטפו RPG בטנק, למה הם יוצאים?
דבר ראשון, הטנק שלהם חטף טיל RPG, וגם הייתה תקלה שהטנק נסע במהירות של 8 קמ"ש במקום 40, אז הוא היה יותר
פגיע.
היה קל יותר פגיע. כתוצאה מהפגיעה הזאת הטנק דמם, לא המשיך לנוע, ובאותו זמן הצמידו להם 2 מטעני מגנט לטנק. אחד ממש מעל הראש של שקד דן הנהג, שככל הנראה הוא גם נהרג כתוצאה מהפצצה הזאת, ופצצה נוספת מהצד השני של הטנק. בקשר שמענו ששקד פצוע, שהם מנסים לטפל בו, אנחנו גם יודעים שעוז משך אותו לגחון בצריח, לאחר הפקודה של עומר, וכנראה שהם הבינו שהם לא יכולים לעזור לו, הם קראו לפינוי פצוע, אבל עם כל הכאוס שהיה, אף אחד למעשה לא שמע את הקריאה הזאת בקשר, ובאותו זמן הטנק התחיל להתלקח, היה כנראה בתוך הטנק, הייתה טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, מערכת כיבוי האש התחילה לעבוד, אז גם היה את כל השן של הכיבוי של המערכת הזו, ואז ממש שומעים בקשר שהם נחנקים, אני כל אמא מזהה את הילד שלה, שמענו שעוז אומר, אני משתאה, אני נחנק, אחר כך אני לא יכול לנשום, וזיהינו את השיעול שלו. ואז לאחר מספר דקות כאלה של החנק הזה, אז זה היה או לצאת החוצה או למות בפנים, ואז עומר נאוטה הוא המפקד של הטנק, הוא הממם, הוא קיבל החלטה לפתוח פתחים. ברגע שהם פתחו את הפתחים של הטנק, אז למעשה המחבלים כבר חיכו להם למעלה ושלפו אותם. ושקדה נשאר למעשה בתוך הטנק למשך שעתיים, עד שבא נגלה נוספת של הספסוף וחטפו אותו.
תגידי, באיזה שלב של הבוקר זה היה?
אנחנו יודעים שהם היו, זאת אומרת, הם היו בכוננות עם שחר ב-5:30 בבוקר, 6:20 כבר התחילו הזקות, 6:25, משהו כזה. אנחנו שמענו אותם בקשר של הטנק עד 7:26, שומעים אותם בקשר, זאת תהיה דקה האחרונה. ומהתמונות שיש של עוז, הצליחו להיכנס ממש לרזולוציה בשעון שלו, ורואים שהשעה 7:55 בבוקר, אז אנחנו יודעים שלמעשה הוא נהרג בין 7:26 ל-5:08, זה הטווח שהוא נהרג ממש בתחילת הלחימה.
צריך שהוא הבין את גודל האירוע, מה שקורה, או שלא היה למושג ל...
אני חושבת, לפי הקשר ששמענו, הבנו שמבינים שיש איזושהי חדירות, שומעים, זאת אומרת, בקשר זה ממש ברברת, שקשה מאוד להבין, אבל כבר שומעים שיש מלא דיווחים של חדירות. שמענו גם את עוז שהוא אמר שהוא גם מזהה איזושהי חדירה בקיבוץ נירים.
כן, אבל ברור שבאותו שלב אי אפשר להבין מה...
הם לא דמיינו,
כי הם נמצאים
בתוך הטנק, אין להם שום ראות החוצה, וכשהם יצאו זה עניין שהם ישר יצאו לחוטפים, אז לא היה להם זמן לראות מה שקורה מסביב. ואנחנו יודעים שמסביב לטנק היו המון המון מחבלים.
מירב,
כשאת
יודעת בדיעבד מה קרה, מה את חושבת על ההחלטה שלו להיאבק עד הרגע האחרון ולא ליפול בשבי? מול האלטרנטיבה לצורך העניין, שהוא היה עכשיו נמצא שם חי במנהרות האלה כבר עוד מעט כמעט שנתיים. מה, 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 מה עובר עלייך במחשבות שלך?
אז ככה, אני קודם כל משתדלת לא לשאול למה הוא בחר בדרך הזאת. זה משהו שלא הופתעתי, אז אני חושבת שדי הייתי, זה די היה לי ברור שזה מה שהוא יעשה. אני בסופו של דבר באמת גאה בו שהוא היה גיבור ברגעים כאלה קשים, ותמיד משהו היה ילד, תמיד אני מכבדת את הבחירות של הילדים שלי, חושבת שזו הבחירה שלו, וצריך לכבד אותה, ומצד שני לפעמים באמת אני אומרת, עם כל הרצון שאני הייתי משלמת מיליון, לא יודעת מה, את כל מה שהייתי כדי שהוא יחזור הביתה, אבל אני אומרת, מנחם אותי כרגע שהוא לא סובל. כשאני רואה את סרטי הזוועה האלה של החטופים, ואתה לא רואה עדיין את הסוף, אז אתה אומר, וואו, לא יודעת מה כבר עדיף.
אתם עשיתם החלטה, את ובן זוגך והבת שלך, לא יודעים, יש לכם עוד ילדים, אתם מצליחים לחזור לחיים?
משתדלים, בסופו של דבר יצרנו, חזרנו לשגרת עבודה, הדר בצבא, אמיר ואני עובדים, אנחנו, מה שהתבשרנו שעוד למעשה אינה בין החיים, אז הורדנו את ההילוך שלנו במאבק, זה לא כמו שהיה בהתחלה, צריכים לשמור על עצמנו, זאת ההבנה שלנו, כי הדרך עוד ארוכה, אני אומרת, אנחנו חפשים, צריכים את הכוחות האלה בשביל לעמוד על הרגליים, והדרך שלנו למצוא את הכוחות האלה, זה לייצר איזושהי שגרה שפויה יותר, ללכת לעבודה, במקביל גם לעשות, להשתתף במאבק, עד כמה שאנחנו יכולים, ולהמשיך הלאה, כרגע, כאילו לצד המאבק, לא שחלילה אנחנו לא שם, אבל בוחרים להתנהל בצורה כזו.
רגע, אני מנסה להבין, הוא עדיין...
הוא נקבר בישראל, אבל...
איך הוא נקבר אם הוא עדיין שם?
לא, עוז לא נקבר.
לא, הייתה... מה שנקבר
זה החפצים, החפצים שלו חוגים בדם.
הייתה לוויה אבל?
הייתה לוויה והייתה שבעה. מה שקברנו זה האלונקה שחטפו אותה איתו. היא הייתה ספוגה בדם, ומצאו גם פוט של אחד מחברי הצוות של הטנק, שגם עליו היו...
אבל זה הלוויה...
הלוויה רגילה לכל דבר... הוא קבור בחלקה הצבאית בכפר סבא, יש קבר, מבחינתי זה מצבה, כי עוז איננו שם. אני באמת לא, אני תמיד אומרת שבכפר סבא בית העלמין הצבאי נמצא ממש על הכביש הראשי, ואני עוברת שם לפחות פעם פעמיים בשבוע. אני אפילו לא מסתכלת, כי אני לא זוכרת שיש שם משהו שהוא שייך לי. בסופו של דבר, כי באמת עוז לא שם, ובגלל אמרת זאת מצבה והקבר ריק. וגם מבחינת התודעה שלנו, אנחנו לא באמת מעכלים את האובדן הזה עדיין, במיוחד לאחר שהיינו 142 ימים בכזאת אופטימיות ואמונה ותקווה, שעוז יחזור אלינו בחיים, בבוקר בעיר לקבל את הנורא מכל, זה שינוי תודעתי מטורף, שקשה לעשות אותו, ואני אומרת תמיד, כל עוד שהוא לא פה, אני באמת לא חיה באשליה, ואני כן מאמינה ב... בקביעה הזו שהוא אינו בין החיים, אבל תמיד יש לי איזשהו שביב של תקווה שאולי היה איזה נס והוא חי. אבל שוב, לא משלט עצמי.
מרב דניאל, אמא של עוז דניאל, הגיבור, שמקום דמו, זכרו לברכה, שנפל בקרב בשבעה באוקטובר. תודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה לכם, תודה.
פרסומות. אני אשאל אותך משהו בזהירות, בסדר?
בואו נעשה פרסומות.
אוקיי, אוקיי.
אוקיי.
אני שואל אותך בזהירות, לגבי הרעיון שעכשיו הסתיים, אתה כאילו רומז שמה, ניסתה לרמוז, אני נזהר, כן? שמה שעוז עשה, זה הדבר שהיה צריך לעשות, גם מבחינת שאר החטופים, זה מה שהיית מצפה מאוד חטופים שיעשו, שאני לא הבנתי אותך.
לא, באמת שאלו, ממש שאלתי אותה מה היא חושבת על זה, לא, כי זו דילמה מאוד קשה, מצד אחד, היא אמרה גם בעצמה, שכאילו יש לה איזה נחמה מזה שהוא לא סובל, אתה מבין?
אבל מצד שני יש לה...
אתה יודע, זה קצת כמו אנשים שנגיד חולים מאוד וסובלים, אז לפעמים יש את הדילמה, אולי כבר עדיף שלא היו שורדים את זה.
נכון, נכון.
אז זה דילמות קשות.
לא, לא מבחינת הפעולה שהוא עשה, מבחינת השליפת הרימון מהמחבל.
הוא חרף נפשו כדי לא ליפול בשבי, הוא אמר שזה מה שהוא יעשה.
ואני שואל אתכם, זה מה שהיית מצפה עם אחרים שיעשו?
אני לא, יודע, זו שאלה. לא יודע. יכול להיות, עזוב אחרים, דבר על עצמך. דבר על עצמך, האם אני הייתי בסיטואציה כזאת, מה הייתי עושה? האם הייתי נלחם, תשמע, אני מראיין אנשים שלפני כמה ימים, אני לא יודע אם היית באולפן, היה אחד שראינו בפטריוטים שאמר שהוא שמר את הכדור האחרון בשביל עצמו.
לא הייתי.
כן, שזה סגן אלוף אחד, שהיו לו שבעה כדורים, הוא אמר, בשישה אני אלחם, אם הם יגיעו, ואת האחרון אני שומר לעצמי. כלומר, אנשים כן נמצאים בתודעה הזאת שהם לא מוכנים ליפול בשבי. ויש בזה גם היגיון. תשמע, הם עוברים שם שואה. אתה יודע, זה לא... יש רציונל בלא לעבור שואה, לא לעבור עינויים, לא לעבור את ה... הרי זה מפלצות אדם הדבר הזה, ליפול לידיים שלהם. זה מפלצות.
טוב, אני היסטוריה, אני הייתי...
אתה, יש לך עמדה בעניין?
אני הייתי בלהקה צבאית, אז הדבר הכי שאני יכול להגיד זה ש...
לא חששת ליפול בשבי בלהקה?
פעם אחת היה, נגמרו הסיגרות באוטובוס והייתה היסטריה, אתה היית בלסיירת מטכ"ל, זה איזשהו הבדל.
כן.
אז לא הייתי בדילמה הזאת, לא. אבל אני התכוונתי, אבל אני מבין מה שאתה אומר, וזה, ליפול בשבי זה דבר נורא, אבל חשבתי שמה שאתה אומר זה שבכלל... האנשים שנחטפו צריכים לעשות הכל בשביל לא לחטף, לא רק בגלל...
לא, זה לא מה שאמרתי, אני לא, אין לי איזה עמדה, לא, אין לי, לא. תתפלא, לא בכל דבר יש לי עמדה. כן.
לא יכול להיות.
יש דברים שאני לא חד משמעי לגביהם.
אוקיי.
כן, מה שאני כן חד משמעי הוא שתכף נגמר את השעה הראשונה, ותהיה שעה שנייה. חבר'ה, תהיה שעה שנייה. אני לא יודע, זה בחירה שלכם אגב אם להקשיב או לא, זה כל אחד, זה הכדור האחרון שלו בכפתור באוטו, כן? שהוא מחליט מה הוא זה. כן לשמוע שעה שנייה, לא לשמוע שעה שנייה, כן להיתקע בעץ, לא להיתקע בעץ. אני אישית מציע לכם לא להיתקע בעץ ולהקשיב לשעה השנייה, אבל כל אחד שיעשה מה שהוא מבין.
יש אגב ירי בנגמה שאתה יכול לדבר עליו בשעה השנייה, בין ברבש ללוקאץ' מערוץ 12.
ברבש?
ברבש הבמאי.
כן.
ללוקאץ' הכתב.
אוי, מעניין. טוב, תהיו איתנו. אוי, תת, 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 תתאר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר.
תיגש לראות איזה רופא. לבדוק מה השתתה
לא, שם. לא, עשיתי בדיקות, הכל בסדר.
נו, מה צחקת שם בזמן הפרסומת?
לא, כי ראיתי שיוסי כהן, בריאיון שלו okay. אצל יסמין לוקאץ', שהיא הבת של מרים אדלסון.
אוקיי.
למה אתה חושב כולם הולכים אליה? הרי מי זאת יסמין
לא, לוקאץ'? אוקיי, לא, ראיתי,
מישהו, מכיר, מישהו יודע מי זאת יסמין לוקאץ'?
למה קוראים לה לוקאץ' עם אדלסון?
כי אדלסון זה הניסויים השניים שלה.
הבנתי, אוקיי.
אתה מבין, אז אחת יסמין לוקאץ' היא הבת של אדלסון, אז הולכים להתראיין אצלה. אז הוא אמר לה שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, ואצלו בממשלה, תשמע, אנשים חיים באילוז'
נו,
באמת,
אצלו מה?
עם כל הכבוד, יוסי כהן, הוא כבר ראש ממשלה. נו, שיהיה, או סטיגר תמייסה. בקיצור, אז הוא כבר ראש ממשלה, והוא אמר שאצלו בממשלה 50% יהיו נשים.
יפה.
אז אני צייצתי, יפה, מרשי, איזה יופי, אני אצביע לו. אז אני צייצתי וכתבתי, אצלי בממשלה, כשאני אהיה ראש ממשלה, כל הממשלה תהיה נשים.
איזה יופי, גם אתה...
כמו קדאפי.
אתה יודע שיוסי כהן היה תקופה שהוא דיבר שהוא הולך לרוץ, אתה זוכר? לא, עכשיו מה?
הוא לא חושב שהוא דיבר, אבל הוא רץ כי הוא...
איזה תחושה שהוא הולך לרוץ.
כן, כן.
אני לא מכיר אותו אישית, אבל אני זוכר שאני ואולי דיברנו ש... אם יש משהו שמפחיד אותנו יותר מנתניהו, זה שיוסי כהן יהיה ראש ממשלה. יש באיש הזה משהו, לא יודע, מושלם מדי כזה, אתה יודע, משהו כזה, משהו מפחיד, נו, אתה יודע, כמו איזה דמות
בסדר. אני בכלל נזהר מהאנשים שהיו במוסד. בוא נתחיל מזה.
מכולה?
באופן כללי.
למה?
כי המוסד זה ממלכת המניפולציות, אבל ברמות מתוחכמות, לא מניפולציות כמו של התקשורת, זה מניפולציות ברמה גבוהה. זה אנשים מאוד מתוחכמים, מאוד מתוחכמים, מאוד מניפולטיביים. לפעמים זה מגיע להסתבכויות שאנשים נכנסים ללופים בעייתיים גם. היו מקרים של אנשים שאיבדו את זה במוסד. כי הם בלופים של שינויי תודעה וכל מיני דברים כאלה. זה עסק מורכב להיות במוסד, ואני אומר, המוסד זה, למרות שדדי אני מאוד אוהב ומאוד מעריך ומאוד מכבד, עדיין המוסד זה דבר שצריך להיזהר ממנו. גם השבק. כמה שבק. אגב, השבק עומד לי פה, לא עוד, אוי, אני צריך לצייץ באמת.
מה?
עוד 25 ימים לנפילתו של השבק.
זה אני מגיע?
כן.
אוקיי. אגב, הפעם המוסד פרסמו מודעה, באמת, כאילו, שמחפשים אנשים, ואני פניתי.
כן.
לא חזרו אליי עד היום.
לא חזרו, לא יכול להיות שאתה היית תפוס.
לא חזרו אליי. כתבתי שאלות מה, אמרתי עיתונאי וזה, זה,
כן.
לא חזרו. לא חזרו אליי.
שזה פספוס.
הפסידו.
זה פספוס, זה חבל.
המוסד הפסיד.
זה נכון. כן.
אתה רוצה שתספר לך על הירי בנגמש רגע?
כן, ספר, למה לא?
ברבש במים מוערך.
האיש הם שני אחים, לא, אורי ובני.
כן, אז אני מדבר על...
ההורים הלכו על שמות איזוטריים כאלה.
הוא גם אח של...
אורי ובני.
הוא, יש, לו, יש להם עוד אח.
כן, שהוא... משה.
לא, הוא שהיה מנכ״ל משרד הבריאות, נו...
זה אח שלהם?
גבי. גבי זה... פתאום. אני כמעט בטוח אם אני טועה, וואי. לא אח שלהם?
מה פתאום? גבי הוא דוס.
שכח מה שאמרתי.
ממש.
שכח מה שאמרתי, אבל גבי ברבא שהוא איש, יש לי חשבון ארוך איתו, מתקופת הקורונה. בקיצור, אז הברבא שנכון, כתב מאמר, די מה שגם אני אמרתי, גם בפטריוטים, שאין שום היגיון לשדר את האח הגדול, ואת הרוקדים כוכבים, שערב אני מבין יש את הגמר, בתקופה כזו שבה הרוצים האלה הספציפיים, קוראים בצדק להשבתה, למחאה, אבל מצד שני, באותו ערב של השבתה הכללית, שבוע שעבר ביום ראשון, וגם אתמול כמובן, משדרים את התוכניות הנלוזות האלה.
נתניות.
אוקיי, נתניות זה שם יותר טוב, אתה צודק.
כן.
כותב לו אילן לוקאץ' מערוץ 12, אז בוא נסגור גם את גלי, הוא מפרסם את זה בארץ, את מה שאמרתי לך עכשיו, ברבש מפרסם בעיתון הארץ.
אוקיי, דיבת הארץ, כן.
בעיתון הארץ, אשתי עובדת שם, למה אתה, אתה יודע, מה...
העיתון נקרא דיבת הארץ, מקוריו נקראים עם הארץ.
כמו שערוץ 14, ערוץ התרעלה, לא, הוא לא ערוץ התרעלה, הוא ערוץ עם אג'נדה, והארץ אינו דיבת הארץ.
כשהארץ מוציא את דיבת הארץ כל היום, על בסיס יומי.
אתה יודע, שאנחנו עושים סרט על מצבם של ניצולי השואה, 3 סרטים, 4 סרטים, אמרו לנו שאנחנו גם מוציאים את דיבת הארץ, כי הוכחנו שממשלה, ממשלת ישראל וגם ארגון ארצות הברית, גנב מהניצולים מיליוני שקלים. אז אמרו, איך אתם מזים שבעולם ידעו מה, לא, כן, לפעמים שיש דברים לא בסדר, צריך לפרסם אותם. אני חוזר רגע לעניין. כותב לו לוקאץ' באיזה ציוץ או פוסט או משהו, בוא נסגור גם את גלריה, כי איך יכול להיות של הארץ, כי איך יכול להיות שבזמן מלחמה, אנשים יפטרו תשבצים, ואנשים יקרו מתכונים של אוכל, אלו, אם לא עושים את האח הגדול, בוא לא נעשה גם את זה, אוקיי?
כן.
כאילו הגיוני. כי באמת, איך אפשר בתקופה כזאת לקרוא מתכונים של סוויצ'ה בעיתון חשוב כמו עיתון הארץ? זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, ובר רבש צודק. זה לא אותו דבר, כי כשהטלוויזיה קוראת בכל מקום אפשרי חוץ מבערוץ שלך, להפסיק את הכל ולעצור ולמחות וזה, הם לא יכולים לשדר 5 דקות אחרי זה את האח הגדול. עיתון גלריה לא מונע מאנשים לצאת החוץ. האח הגדול ורוקדים כוכבים? כן. זהו.
זה השערה? חשבתי משהו הרבה יותר לא, כאילו לא, ג'וסי.
לא, 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 לא ג'וסי. זה לא ברמות שירה מרגלית ו... איך קוראים לו? נגד מי?
שירה ו... ולדמן.
ולדמן, כן. ולדמן נפגש מנתניהו, הבנתי.
נפגש?
זה מה שקראתי. לא, הייתה כבר פגישה, אבל הולכת להיות פגישה, כן. הוא ביקש ונתניהו הסכים.
באמת?
כן. אתה לא יודע את זה?
ולדמן נפל?
לא, ולדמן רוצה לדבר עם נתניהו, כי יש לו דברים חשובים להגיד לו, אתה יודע, מזוויתו שלו.
אוקיי. תשמע, יש איזה עכשיו סקופ מאוד דרמטי של אתר התרעלה וויינט, שהוא העלה תמונה של אוריך במדים 3 שבועות אחרי 7 באוקטובר בקריה.
כן.
וזה כאילו איזה סקופ כזה מאוד...
זה רץ בכל מקום התמונה.
בלי שהוא חויל, בלי שהוא חויל, כן? בלי שהוא חויל, הוא על מדים, ו...
ולמה הוא היה על מדים? למה הוא היה על מדים אם הוא לא חויין?
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, הנה, במדים, בלי שגויס, הצילום של אוריך מתחילת המלחמה, בלעדי, בלעדי, כן? יש לנו פה אירוע תרעלתי, והם עושים את זה, הם עושים את זה תמונה, והם שמו את הלוגו של וויינט, שכל מי שלוקח את התמונה, אז יהיה את הלוגו ואוריך על מדים. עכשיו אני שואל אותך, תגיד לי, הנה דלית, מה קורה דלית? דליתוש, דלית. אשתו של הראל סגל. כן, אתה מבין? הוא הביא אותה לעבודה. מה, איפה הילדים?
התווכחתי קודם שר, העורך של התוכנית, העורך הראשי.
כן.
שהראל היה שמאלני פעם.
הראל.
היה שמאלני, אני הייתי, היינו חברים.
היו הרבה אנשים פעם שמאלני.
אני החלפתי אותו במעריב, הוא חכב את המדור האלמותי שלו, ואני החלפתי אותו, והוא היה שמאל.
עכשיו אני רוצה ברשותך לחזור לסוגיה, כן.
וויינט פרסמו את אוריך במדים.
תגיד, מי גייס את יאיר גולן ב-7 באוקטובר? שהוא עלה על מדים. מי גייס את ישראל זיו בשבעה באוקטובר?
אלה שיצאו להילחם.
כן, כן, אלה שיצאו להילחם. כל אלה, כאילו, אלפי אנשים עלו על מדים.
אמיר טיבון.
אמיר, נועם.
נועם טיבון, סליחה, נועם טיבון.
אלפי אנשים עלו על מדים, כן, ובלי שחיילו אותם, ובלי שגייסו אותם.
יצאו להילחם.
כאיזו החלטה, כן, גם שיצאו להילחם, וגם שהיו בתומכי לחימה, גם תומכי לחימה, גם בבסיסים האורפיים, ובכל מיני היו על מדים, והרגישו צורך לעלות על מדים, ולהרגיש שגם אם אף אחד לא גייס אותם, שהם מגייסים את עצמם ומתחילים. איך יכול להיות שעכשיו הם לוקחים את התמונה של אוריך ועושים את זה כאילו הוא לא בסדר בזה שהוא עלה על מדים, כשכל המדינה בעצם מטאפורית הייתה על מדים? זה באותו אירוע כמו שאת פולי מורדכי עכשיו מרחיקים אותו ממנהלת החטופים, ממנהלת החטופים של ניצן אלון, בגלל שיש לו קשרים קטר.
קשרים? הבן אדם קיבל כסף על עבודת תחתמי ויחסי ציבור, קשרים?
כן, ועוד, אני לא יודע מה הוא קיבל כסף, יש לו עסקים עם קטר, ועוד שאני מניח שחלק מהשיקולים לקחת את פולי מורדכי, היו הקשרים שלו בעולם הערבי ועם קטר.
לא ידעו את עומק הקשרים.
לא ידעו את עומק הקשרים. ראיתי גם ששאלו אותו כמה הוא מרוויח, הוא לא אמר לניצן כמה הוא מרוויח. תשמע, הטמטום לקחת את הדברים בדיעבד ולהפוך אותם מתוך שיקולים פוליטיים, כדי לתקוע את אוריך, כדי לתקוע את נתניהו, כדי לתקוע, הכל המעוות אצלכם, הכל שקר, אלמא דשיקרא, למה אני צריך להתעצבן על הבוקר?
תראה שנייה. הנה תשובה. שני הבדלים עיקריים בין יאיר גולן לבין אדון אוריך, אוקיי? יאיר גולן יצא בשבעה באוקטובר להילחם, לסכן את נפשו, היה חייב ללבוש מדים, כי אחרת יכלו לראות בו בטעות, יכלו לחשוב שהוא מחבל. לא דומה לאוריך שמגיע עם מדים לקריאה או לא משנה. ודבר שני, האם יאיר גולן קיבל כסף מקטר? מה אתה משווה בכלל בין יאיר גולן לאוריך? מה? לא, אני אומר, יש אוריך שעושה כל מיני דברים, וגם לובש מדים וגם מקבל כספים מקטר לכאורה, ויאיר גולן שהוא גיבור ישראל, ויצא להילחם, הבן אדם, סגן הרמטכ"ל, יצא יחד עם ישראל זיו וטימון נילחם.
אבל אלפי אנשים עלו על מדים, לא רק לוחמים. לא רק לוחמים עלו על מדים, עלו גם תומכי לחימה על מדים. עלו אנשים שהגיעו.
למה אוריך לבש מדים? תסביר לי, רק תסביר לי, למה הוא עושה את זה?
אני מניח שמתוך תחושה שהוא עכשיו משרת את המדינה ושהוא חייל. מתוך תחושה, אני לא שאלתי אותו, לא דיברתי איתו על זה.
שאל אותו.
אני אשאל אותו. אתה יודע מה? אני אסמס לו.
יאללה, סמס.
בסדר?
מותר לו להסתמס?
מותר לו להסתמס, למה לא? הייתי מותר לכולם.
אוקיי. למה הוא לבש מדים?
זה הכל רעל, רק
רעל. לא רעל, זה לא רעל, זה שואלים שאלה. למה אוריך לבש מדים? שהוא לא היה חייל. למה?
וירא השם כי רבה רעת, איך אני כל פעם מתבלבל, רבה רעת, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. כן, הכל רע, הכל רע, אנשים שהכל רע, כל הזמן רע, רע. הם יודעים את זה שהם כאלה, הם יודעים שהכל רע, הכל רע, רע, רע.
אני יכול לענות, לא הכל רע, יש דברים טובים. הנה למשל, בוא ניסיתי להסביר לך, לא הבנת בפטריוטים. משהו שאני דווקא, מכיוון שלך, פסטיבל ונציה. פסטיבל ונציה, מתברר שגל גדות לא מגיעה כי מרגישה שלא רוצים אותה שם. מאוד יכול להיות. אז כל הידיעות היו איך פסטיבל ונציה נהיה אנטישמי. מסתבר שבפסטיבל ונציה הנוכחי יש את הכי הרבה אירועים ישראלים שהיו בשנים האחרונות. לא יודעים הכי הרבה, אבל המון. כולל חממה של האוניברסיטה, של בית הספר הכי טוב, מהטובים לקולנוע בעולם שנמצא בירושלים. גם זה יקרה בפסטיבל ונציה, פלוס עוד שני אירועים, אחד של חגי לוי במאי, ועוד אירוע אחד שאינני זוכר כרגע את שמו. בקיצור, זה אפרופו לא הכל רע, אבל כן, מצבנו נורא קשה בעולם, ומתבטלים דברים, ומתבטלות הפקות, ומתבטלים אירועים אקדמיים משותפים ישראלים, ואתה מסתובב בעולם כישראלי, אתה מרגיש לא נורא טוב.
אני רואה שליברמן שלח מכתב ליאיר לפיד,
כן,
והוא קרא לו לכנס את ראשי האופוזיציה, כולל בנט ואייזנקוט, כן? באופוזיציה נערכים לבחירות, ליברמן פנה ללפיד שיכנס את ראשי סיעות האופוזיציה הציוניות,
לעשות מה?
את בנט ואייזנקוט לגיבוש קווי יסוד לממשלה הבאה. למה שלא יחליטו גם על מינויים? למה רק קווי יסוד?
אתה יודע שבאנגליה זה נורא מקובל להרים ממשלת צללים.
לא, הוא לא מדבר על ממשלת צללים, הוא מדבר על קווי היסוד לממשלה שהם יקימו. אני חושב שהם צריכים גם את המינויים, מנכלי המשרדים.
הם נערכים, הם נערכים, זה בסדר שהם נערכים. כי יש סיכוי של אחד במיליון שזה יקרה.
שיקבלו כבר את ההחלטות גם. שיקבלו את ההחלטות, רשימת החלטות לביצוע.
אבל זה אומר שהם מתאחדים, זה מה שמעניין אותי בכל מה שאתה מספר. זה אומר שיש איזה מחשבה על איחוד, כי זה הדבר היחידי שיכול להציל אותנו מהמנהיג העליון.
כן, זה כולל את גנץ אגב האירוע הזה?
נו, גנץ הוא היוזם הגדול של כל הדבר.
לא, כאילו,
זה לא כולל את גולן, נכון?
לא, זה כן.
כן כולל גולן?
אבל למה את מנסור הבאס הוא מוציא?
הוא מוציא את מנסור הבאס?
הוא אמר רק הציוניות. אני לא יודע אם הוא מחשיב את מנסור הבאס כציוני או לא.
מנסור הבאס, אני לא יודע אם הוא ציוני, אבל הוא איש טוב.
הוא איש טוב, בדיוק. אבל הוא לא כתב האנשים הטובים. הוא לא כתב את האנשים הטובים.
אבל יאיר גולן בפנים, באמת, כן?
יאיר גולן הוא לא כתב. הוא לא כתב.
לא כתב יאיר גולן.
הוא לא כתב, הוא כתב אייל גולן.
אייל גולן זה פתרון מעולה.
הוא כתב במקום יאיר גולן,
נביא יאיר גולן. נהדר, איזה יופי, כן. אתה מזה שמתכחשים ליאיר גולן, זה כל כך מטומטם.
יש הכחשה של יאיר גולן?
זה הטמטום הגדול של השמאל, זה שהם לא מבינים שיאיר גולן הוא הבן אדם שאומר את כל מה שהם חושבים, רק אומר את זה בכל רם. זה מתחבאים מאחורי הכישוש קולות האידיוטי הזה מהימין והמרכז, כאילו שזה יעזור להם.
כן.
אז שיהיו בריאים.
בסדר, אני מיד זה. תשמע, היה אירוע בשוליים, אבל היות שאנחנו כבר בשעה השנייה והגענו לשוליים, אז אני חושב שכדאי לציין אותו, והוא השימוש בצמיגים בהפגנות של הפגנות גיל הזהב אתמול, יש לנו את יושב, הוא על הקו?
אתה מתכוון לצביעות שבעין הנכות הסביבה, כן.
סער?
אתה מתכוון לצביעות של עניין איכות הסביבה, נכון?
את חברך עודד בן עמי מתרעלה 12.
עודד בן עמי אינו חברי.
אוקיי, שים לב, הרי זה רפליקות שאתם חוזרים על עצמם כל להגבה עומר. איצקו, תן לי בבקשה את זה.
11 ימים להגבה עומר, ושוב ההתלבטות הזאת סביב המנהג היפה, אבל הבעייתי, המדורות.
הבעייתי. בגלל זיהומי אוויר, שאנחנו כל כך רגישים לסביבה, ובכלל אנחנו אנשי האקלים, אנחנו לא מכחישי אקלים, אנחנו אנשים שדואגים לאיכות האוויר שלנו. כשהיה נישוב, אנחנו ברחנו מהבתים שלנו בזיכרון לתל אביב הנקייה, כי פחדנו שיהיה זיהום אוויר מהגז, משוד הגז שירעיל אותנו. ולכן אנחנו ביטלנו את ל"ג בעומר, אחד החגים הכי כיפים שיכולים להיות עלי אדמות.
חג מזעזע!
שילדים עושים מדורות, טיפה לגעת בטבע, לגעת באש, בעצים,
באדמה. אני חייב לספר לך משהו על ל"ג בעומר.
אבל אני באמצע הנאום.
אתה לא יכול לנאום כל התוכנית.
אני נואם, כן. לגעת, לקחו מילדים את אחד החגים היפים של ל"ג בעומר, כן? ואסרו עליהם, לפחות בתל אביב, אסרו להם, למה? כי הכל נגד דת. הכל נגד תפגעו בבתי כנסת, תפגעו בתפילה בציבור, תפגעו בל"ג בעומר, הכל בשם הפרוגרסיביות, ואז בסוף אותם חבורת זקנים מגיל הזהב הולכים להפגנות שלהם ומדליקים צמיגים, מרעילים את כל האוויר, כי למה? כי הכל אצלכם צבוע. בסוף זה אותו דבר, בסוף אין בומרנג שאתם זורקים שלא נכנס לכם בום בין העיניים לתוך הפרצוף.
שהבת שלי הייתה בכיתה והייתי הורי מלווה בל"ג בעומר. הם עשו מדורה ליד המחלי דלק הענקים שם, ליד שדה דוב, זיכרונו לברכה. אתה יודע מה אני עשיתי? הייתי הורי מלווה, באתי, אני צלצלתי למחבש, והזמנתי אותם לחבות המדורה. כי פחדתי, אחרי שלקח לי הרבה שנים לספר את זה לבת שלי. שזה אני הייתי. שטינקר.
אני לא מאמין.
כן, יכול להיות שבגלל זה היא לא מדברת איתם. סתם, לא, אני אומר, אבל
זה מה, זה שמאלני?
אני חשבתי שזה משוגע, שהם עושים, חוץ מני, אף אחד לא היה מודאג, מחלי דלק ענקי.
איזה מרחק מהמחלים.
תקשיב, בוא נה, מה, לא על המחל, אבל אתה יודע.
אז מה הבעיה?
בא המחבש וכמיד סיכל את המדורה הזו. ולג בעומר הוא חג, יכול שהוא מקסים וזה, אבל הוא חג, אני מאוד שמח שאין כמעט מדורות, זה גם קמפיין שאורלי ואני עשינו שנים בערוץ 10, זיכרונו לברכה.
מה?
אבל אתה צודק שהעברת הצמיגים הזאת, כן, היא בעייתית.
לא יאמן, פשוט לא יאמן. טוב, בוא נדבר עם יהושע שני, יו"ר פורום הגבורה, אבא של סרן אורי מרדכי שני, השם ייקום דמו, שלום.
שלום לכם, שלום ינון וגיא.
שלום, בוקר טוב.
מה אתה אומר הבוקר?
שמע, אנחנו, אתה יודע, התחיל חודש אלול, ואנחנו מתרגשים לקראת הימים הגדולים של ראש השנה, ומה אני אומר? אתה יודע, התחלנו להגיד אשכנזים לדוד, השם אורי ואישי ממי הרה, השם העוז חיי ממי אחד, זה מה שאנחנו אומרים, ובסוף המזמור, אנחנו מבקשים, אורני השם דרכך, אונחני באורך מישור, זהו, זו התודעה, וזו התקווה, וזה הבסיס של האופטימיות שיש לנו בימים הללו.
אם תחנה עליי מחנה.
נכון, עם כל המורכבות וכל האתגרים, וכל התרללת, אנחנו בסוף שמים מבטחנו בקדוש ברוך הוא, ומאמינים שמכל המשבר האדיר הזה, אנחנו, עם ישראל יצמח, וימים טובים יבואו עלינו.
תגיד, מה אתה אומר בסוגיה של עסקה או המשך המלחמה וכיבוש עזה?
אני בשעה הראשונה שלכם הקשבתי לאמא היקרה, אמא של עוז.
מירב, כן.
שם יקום דמו, מירב. הרבה מהדברים שלה מאוד הזדהיתי, אבל התקווה שלה שתהיה עסקה חלקית היא יותר תקווה. צריך להבין שאין לנו עם מי לדבר. הדיבור היחידי שצריך להיות עם חמאס הוא דרך הכוונות של הרובים ודרך פצצות עצימות.
אבל למה לא לקחת עכשיו 10 חיים לשחרר אותם?
אין באמת עסקה כזו.
יש עסקה כזו, סליחה שאני... לא. יש עסקה כזו.
שנייה, העסקה הזו שאתה גיא אומר שהיא קיימת, המשמעות שלה זה להחזיר לחמאס כוח ולאפשר לו להתארגן, וזו עסקה שאני משוכנע שהממשלה לא תלך איתה, כיוון שהיא מסכנת את ביטחון ישראל.
למה?
ובגלל שכל זמן שיהיה הפסקת אש, תיתן 60 יום לחמאס לקבל ולייצר משגרים, ולהחזיר את עוצמתו באופן כזה שיסכן את ביטחון ישראל, יסכן את יישובי העוטף, זה דבר שלא בא בחשבון, לא עבור זה יצאו בנינו להילחם, לא עבור זה המילואים ניקים נמצאים כרגע בחזית, ויש אלפי פצועים, הם יצאו להילחם כדי להשמיד את החמאס ולהשיב את החטופים.
אתה יכול עכשיו להציל 10 חטופים ולהביא אותם, וכן, לעשות איזושהי הפסקת אש, אני לא מסכים איתך שבה יש מיד יכולת השיגור תחזור וזה, אבל כן, אין ספק שהחמאס יעשה לעצמו כמה דברים טובים.
אז אני רוצה להגיד לך, גיא, אתה צריך להיות יותר קשוב למציאות ולחדשות.
אני קשוב.
גם במציאות הנוכחית, לפני שבועיים, היה שיגור, ברוך השם הוא לא עשב...
נכון, לא מה שדולו, אני מסכים, אבל זה לא שמחזרו...
אז אתה צריך להבין, אני מדבר מתוך, לא מתוך, אני מדבר מתוך היכרות המציאות, מתוך שיחות עם קצינים שכרגע נמצאים ברצועה, הפסקת אש של 60 יום, תחזיר לחמאס יכולות שהיום כבר אין לו, והמשמעות של זה, זה סכנת חיים לילדי העוטף, ולמילואים ניקים שאחרי זה יצטרכו לחזור, ויהיו זירות מטענים שהיום כרגע הולכות ומצטמצמות, הם יתרחבו, ואני לא מבין מדוע אנשים כמו חגי לא מסתכלים על המציאות נכוחה.
כי אתה לא רואה...
הרצון להחזיר את החטופים ולראות, בוא אני אספר לך, חבר של הבן שלי, אורי שנהרג בשביעי באוקטובר, הוא כרגע חטוף, אנחנו מקווים מאוד שחי, כן, ככה מידע שיש לנו, איתן מור, אנחנו רוצים אותו ואת כל החטופים חזרה.
אין לי ספק.
לא פחות מאף אחד.
אין לי ספק, לא, זה בכלל שאלה, גם ינון מגל רוצה את החטופים חזרה.
אבל אנחנו דורשים ממך ומאנשים כמוך להסתכל באופן מציאותי על המציאות, באופן אמיתי. אני מרגיש שהרגש מוביל פה, אני עוקב אחר המטה, נטה המשפחות להחזרת השבועים והנעדרים. אני רוצה לומר, המטה שהוא מוביל את כל המחאות, הוא בעצם לא משפחות מובילות אותו, מובילים אותו יועצים אסטרטגיים שהפכו את המטה ממטה לנחש, והנחש הזה מקיש בנו אזרחי ישראל, והוא מקיש באינטרס של החזרת החטופים בכל מיני מחאות כאלה, שמה שהם עושות זה דבר אחד, הן מחלישות אותנו פנימה, ונותנות זריקות מרץ לחמאס להמשיך להתפקש.
יהושע, אבל תן לי לשאול אותך רגע משהו. אני מבין מה שאתה אומר. אבל אתה לא רואה שום אפשרות שאחרי שיחזירו 10 ותהיה איזה הפוגה של חודשיים, אוקיי? תן לי לגמור את השאלה.
אוקיי.
ובחודשיים האלה תירקם עסקה נוספת, שבה גם יוחזרו השאר, כולל גופות החללים, שעדיין נשארו שם, וגם תסתיים המלחמה. אתה לא רואה אפשרות לזה?
זאת התקווה שלך, אני מבין כן. שזה החלום שלך, אבל החלום
זה
שלך...
זה לא החלום שלך גם? אתה שאיבדת לא, את הדבר הכי יקר בעולם.
החלומות שלי הם מחוברים למציאות, החלום שלך הוא מנותק מהמציאות, ניתוק שאני לא יכול להאמין, שאחרי כל מה שעברנו עם החמאס, אחרי כל מה שהחמאס מעולל, אפילו בחודשים האחרונים, עם כל המניפולציות, איכשהו מסובב את כולם על האצבע, אתה עדיין, יש לך חלום כזה, ואתה חושב שהוא מחובר למציאות, החלום שלך לא רק שהוא מנותק מהמציאות, אלא הוא נותן אשליה וגורם בכך ציפיות שמנותקות מהמציאות וגורמות נזק. צריך להסתכל על המציאות, החמאס, כשאתה אומר הוא יחזיר 10 חטופים חיים, אני לא יודע אם אתה יודע מה המחיר. מה מדינת ישראל, מה זה לא חשוב?
לא חשוב לי מה מחזירים תמורת 10 אנשים שיחיו.
לא מחזירים.
לא חשוב לי.
הנה, אז אני רוצה להגיד לך.
חשוב לי שהם יחזרו חיים, זה מה שחשוב.
אתה אדם, אז אני רוצה להגיד לך, אני פונה אליך ממש כאזרח לאזרח, אוקיי? אני מבקש לך להפעיל את השכל, לא את הרגש. תקשיב מה שאתה אומר. אתה אומר, לא חשוב מה יקבלו. מה זאת אומרת? אם הם יקבלו, אם הם יקבלו תנאים להשבת כוחם הצבאי...
לא, סליחה. דיברתי על מה ייתנו תמורת העשרה חטופים שלנו, דיברתי על האסירים שישוחררו ועל העניין הזה. אני מאמין...
חוץ מהאסירים שישוחררו, הם יקבלו 60 יום...
כן, שבהם אולי יצטרו עסקה חדשה שתעצור את המלחמה, כי אני בדעתך לגמרי, רגע, שנייה, שהחמאס צריך לעוף לנו מהעולם. אני לא חושב אחרת ממך. אני חושב שאפשר לעשות משהו שבו יפרזו אותו מנשקו, סליחה, לא אמרתי מילה נכון, החמאס יעלה משם, יהיה מישהו אחר שישלוט, המצרים, הרשות, האמירויות, לא יודע מי, יש כל מיני רעיונות, ותיגמר לעזזל המלחמה הנוראה הזו שבו הבן שלך קיפח את חייו.
אתה, אני אומר שוב, אתה מדבר מהרהורי לבך, שהם הרהורים שאני מבין אותם, אבל הם מונעים מתוך רגשות, ולא מתוך מבט אמיתי על המציאות. המבט אמיתי שאין לך עם מי לעשות עסקה כזו. אני אומר לך, מהיכרות שלי מסוימת, את ראש הממשלה, את חברי הקבינט, אם מה שאתה אומר היה ריאלי, היו הולכים על זה. אבל זה לא, מה שאתה מתאר כאן, זה חלומות שווא.
אבל כבר שוחררו חטופים, אני לא מבין. כבר שוחררו חטופים, והם עמדו במה שהם הבטיחו. אז מה שונה עכשיו מקודם?
קודם כל, אני אסביר לך. קודם כל, שוחררו חטופים, ובאמת בהפסקות האש שהיו, אכן חמאס התעצם. אף אחד לא יכול להצביע כמה דם חיילים שילמנו על העסקאות הקודמות, גם אתה לא גיא.
נכון. זה אני לא מתווכח איתך.
יפה. אז אני חוזר ואומר, המציאות הנוכחית שהחמאס, בסוף החטופים עבור החמאס, זה פצצת האטום, כמו פצצת האטום של האיראנים. הם לא יוותרו על חטופים חיים מורד שום דבר.
אבל מה אתה מציע, ישוע, מה אתה מציע? כמה אבות שקולים כמוך, אתה רוצה שעוד יהיו מהחיילים שיפרצו לעיר עזה?
על מנת, הצעה שלי, שעל מנת שמדינת ישראל תחזור למצב שנותנת ביטחון לאזרחיה, ועל מנת שנגיע למצב שכמה שפחות משפחות יצטרפו למשפחת השכול שלנו, כן? אנחנו צריכים לתת את הפקודה, הממשלה צריכה לתת את הפקודה לצבא הגנה לישראל, להסתער בכל הכוח כדי להשמיד את החמאס, ובעזרת השם לקבל כמה שיותר חטופים חיים בדרך הזו. אני לא יודע להגיד לך, ברור לי שהמהלך הזה הוא מסכן גם את החטופים, אבל אין לנו ברירה, כי אחרת אנחנו מסכנים פה מדינה שלמה, ואנחנו מסכנים פה את כל יישובי העוטף, ומסתכנים פה סיכון ממשי את חיילי צהל, שיבואו אחר כך בהמשך להתמודד עם המחיר של עסקה כזו כמו שאתה מציע, גיא.
אז זאת אומרת, מה שאתה אומר, ואתה אומר את זה תוך כדי ככה דברים, שאתה מבין שיהרגו לא מעט חיילים, אתה מבין שחיי החטופים יהיו בסכנה, אבל אתה אומר, זה עדיף על ניסיון להגיע להסכם, לא עם החשוב, לא הסכם שלנו עם החמאס, זה ברור לנו שלא יקרה, אבל הסכם שיעיף עם פה את החמאס, שיהיה את הפרימטר כמו שרוצים אותו, שיחזרו החטופים, ושתיגמר מלחמה, ומישהו אחר יבוא וישלוט בעזה. אתה אומר שזה הסיכון של עשרות חיילים ועשרות הורים שיהיו הורים שקולים כמוך, עדיף לך מאשר האפשרות השנייה.
אנחנו, אני רוצה שתבין גיא, אנחנו כולנו, אני לא חושב שיש פה אזרח שהוא לא חפץ חיים ולא רוצה את כל החטופים חזרה.
זה ברור.
אבל אנחנו צריכים להבין שהמציאות שאנחנו נמצאים בה היא מציאות כזו, שעל מנת להשיג את היעדים הללו ועל מנת להחזיר ביטחון אמיתי, לא מדומה, ביטחון אמיתי למדינת ישראל, אנחנו צריכים להפעיל את הכוח, את העוצמה הצבאית שלנו, וצריכים, ואני אגב, אם יש לי איזה ביקורת מסוימת כלפי נתניהו, זה שהוא לא עומד מול העם ומול המשפחות ואומר, אין ברירה, המהלך הצבאי הקרוב הוא יוצר סיכון, הוא יוצר סיכון גם כלפי החטופים, צריך לומר את האמת, אבל אין לנו ברירה אחרת, זה לא שאנחנו בוחרים בזה על פני אפשרות אחרת שהיא טובה יותר. החלופה שאתם מציעים היא חלופה שתביא אסון פה ותגרום לכמות עבדות שאין לשער מה הם יהיו. ולכן החלופה שאנחנו מציעים, אנחנו בפורום הגבורה לא מפסיקים חודשים רבים, לומר, יש דרך אחת לסיים את האירוע, וזה להשמיד את החמאס, ובעזרת השם לקבל כמה שיותר חטופים חיים. זאת הדרך. כל הדיבור עם חמאס, הוא רק מדרדר את המצב יותר ויותר, ומסכן את החטופים, ואנחנו בסוף גם לא נקבל את החטופים, וגם לא נשמיד את החמאס, אם הדשדוש והיסוס הזה ימשיך. ולכן אנחנו קוראים כל הזמן לראש הממשלה, להפסיק עם היסוס, להפסיק עם הדשדוש, ואנחנו חושבים שרוב העם, בניגוד למה שמפורסם בסקרים שהם סקרים שטחיים, אני מכיר סקר עומק שנעשה, רוב הציבור מבין את מה שאני אומר כאן, ורוב הציבור תומך בהשמדת חמאס כסדר עדיפות ראשון.
אוקיי, יהושע שני, אבא של אורי מרדכי, השם ישכון דמו, ויו"ר פורום הגבורה, תודה שדיברת.
אני רוצה, אינון, עוד ברשותך עוד דבר אחד לומר. אני חושב שמה שחווינו אתמול, ולפני 10 ימים, שקומץ, אני לא קורא לו אפילו מטורלל, זה הרבה מעבר לזה. אתמול בערך 100 אנשים חסמו פה את המדינה לשעות וגרמו נזק ועוול לכל כך הרבה אזרחים, למשפחות שקולות, לפצועי צהל שהיו בדרכים. אני פשוט חושב שמפכ"ל המשטרה, בזה שהוא לא מטפל ביד קשה באירועים האלה, הוא שותף לפשע הזה, ואני מקווה מאוד שבעתיד לא נחווה הפקרות כזו, ושהמפכ"ל ומשטרת ישראל יבצעו את עבודתם.
הוא לא ביצע את עבודתו אתמול המפכ"ל?
לא רק שהוא לא ביצע. המפכ"ל, בוא, אם אני כאזרח, ביום שני בערב ידעתי באיזה צמתים הולכים להיות חסימות, אני מניח שגם המפכ"ל ידע, ובמקום להיערך כדי למנוע את זה ולטפל בפורעי חוק הללו, לא נעשה דבר. פשוט השוטרים, גם כשהגיעו, עמדו מן הצד, ובכך הוא הפך להיות שותף בפשע הזה. אני לא מתכוון לעבור לסדר היום, ואני בוחן עם משפטנים, באיזו צעדים אנחנו כאזרחים יכולים לפעול מול המפכ"ל, שלא ביצע את עבודתו, ובעצם בכך הוא היה שותף להפרת חוק הבוטה הזו.
תגיד, נשאלתי קודם את עינון, נשאל גם אותך, יש משהו, אני מניח שגם לך יש משהו מאוד מאוד חשוב בארץ ישראל, שאתה היית נלחם בשבילו, נכון? נגיד משהו כמו
גירוש מרצועת עזה.
גירוש מרצועת עזה, או התנתקות, כפי שקוראים לזה אנשים נורמליים. ירושלים השלמה, אני מניח שיש דברים שחשובים לך באזור הזה, נכון?
כן.
האם לא היית יוצא מביתך אם אחד הדברים הסמלים האלה שחשובים כל כך בעיניך היו נרמסים ונרסים כמו ש...
אני אענה לך.
אני שואל אותך, לא היית עושה אותו דבר.
אני אענה לך גיא. אני עשיתי את זה לפני 20 שנה.
בבקשה, הנה.
רק שנייה, אני עשיתי את זה. אבל משטרת ישראל והיועץ המשפטי לממשלה בזמנו, והפרקליט המדינה, טיפלו בנו ביד קשה, ואנחנו עם כל הכאב קיבלנו את זה. האכיפה הבררנית, נכון, מדבר באנשים אחרים ועל ערכים אחרים, זה דבר לא מקובל. זה דבר לא מקובל. אם יש דין למחאות של הימין, אותו צריך להיות כלפי המחאות של
השמאל. אין לי טיפת ויכוח איתך פה.
אוקיי, אז התקדמנו.
התקדמנו.
אבל אני חושב שאתה צריך לקרוא, גיא, אם אין לך טיפת ויכוח איתי, אתה צריך לקרוא.
בעניין הזה, בעניין של האיפה ואיפה, אין לי ויכוח, לא.
לא רק האיפה ואיפה. בסופו של דבר, אין שום לגיטימיות בימים כל כך מורכבים, ואני רוצה להזכיר לך, ולתת לך עוד הבחנה. לפני 20 שנה לא היינו במלחמה. היום אנחנו בתקופה של מלחמה. אני שמעתי אישית, מילואים ניקים שלחו לי הודעות, שהם היו אתמול, היו בדרכם חזרה מחופשה בבית, והם התעכבו שעות, ותגיד לי אתה, אם זה לא פוגע במלחמה, במאמץ המלחמתי.
מכיוון שאני פרסמתי את עמדתי בעניין של ההפגנות מזמן, וטענתי שצריך לחסום את הכנסת ואת נתניהו, ולא לא את האלון, זה תמיד היה אידיוטי בעיניי, לא הבנתי את זה מהרגע הראשון, ואמרתי את זה בכל במה אפשרית. אז אין לי פה ויכוח. אני רוצה לשאול לך שאלה אחת לסיום, שאלה דמגוגית, בסדר? לא שאלה בעייתית, אבל אני אשאל בכל זאת. אם הבן שלך היה בשבי הנורא הזה שם, גם היית טוען שלא צריך עסקה ולא... ולעשות...
יש הורים לחטופים
שאומרים. אני שואל, אז אני רק שואל.
אני אגיד לך, יש לי חבר טוב, שכן, צביקה מור.
כן, אני מכיר.
שהבן שלו חטוף בעזה, והיה חותם על כל מילה שאמרתי לך בשידור הזה, ואולי אפילו בצורה חזקה יותר.
זה כוחות על צריך בשביל להגיד דבר כזה, לא? אם אתה
אני אגיד לך,
לילד אנחנו... שם אתה אומר לא לעשות עסקה, זה באמת איזה כוחות שאני לא מבין מאיפה...
אני אגיד לך מאיפה זה בא, גיא. אני אגיד לך מאיפה זה בא. גם לצביק תמור וגם לי, יש לנו גם אחריות על הילדים שלנו ועל הנכדים שלנו, וגם על הילדים שלך ושל כל עם ישראל. אנחנו ככה גדלנו, וככה אנחנו מחנכים את הילדים, שצריך להיות קודם כל מבט על הכלל. הדאגה לפרט היא מאוד מאוד חשובה, כל המציל נפש אחת כאילו קיים עולם מלא, אבל הכלל הוא קודם לפרט, צריך לזכור את הדבר הזה, ועל זה אנחנו גדלנו, וכך אנחנו מחנכים את ילדינו, ומפה נובע הכוחות שצביק אמור, שהוא בעיניי, אגב, הוא בעיניי הגיבור של כל המערכה הזו, שהוא נושא בגאון, את האחריות לביטחון ישראל, יחד עם הגעגוע באמת האינסופי שיש לו לבנו, והרצון שלו לראות אותו חזרה בבית.
עם זה אני לא, פה אנחנו פחות מסכימים, אבל אני מבין את הטענה שלך.
יהושע שני, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה לכם, כל טוב.
רגע, מה... אפשר שנייה בינינו, או שצריך עכשיו ישר למרואיין ללכת?
עכשיו ישר למרואיין.
אני פשוט רציתי לדבר איתך משהו על העניין של שנת הלימודים שנפתחת.
כן.
או לא נפתחת.
כן. רחמיי על התלמידים מסכנים.
נכון. ועל ההורים, שאתה יודע.
ההורים אני לא מרחם עליהם, על התלמידים אני
לא מרחם. לא, ההורים גם, אתה יודע מה, אתה יודע מה זה השבוע האחרון של אוגוסט, אתה רוצה למות כבר.
לא, אני לא רוצה למות.
אתה לא בבית בך, אתה בבית.
אני כן בבית.
אתה בבית, אתה או פה או שם.
לא, בצהריים אני בבית.
הולך לישון בצהריים?
משתדל, לא תמיד זה קורה.
זה גדול.
משתדל.
בקיצור, אורלי מפרסמת היום בעיתון הארץ,
כן, דיבת הארץ.
הארץ, כן. על מורה שלא, שלמד להיות מורה, ואז זרקו אותו בצפק, הוא בן 75. אוקיי, אחרי שהוא עשה סבל להיות מורה, והבין שהמדינה צריכה מורים, בא וזרקו אותו.
כן.
והדבר הזה אולי ייפטר, כי השר קיש יתערב, אולי איזה פתרון. עכשיו תבין, זה איזה חוק של משרד החינוך, שיש בגיל שבו צריכים... אתה יודע בן כמה רן ארז?
רן ארז?
אתה יודע בן כמה הוא?
80?
כן.
כן?
80. אז הוא... יושב ראש ההסתדרות המורים, עוד לפני שהקימו את הסתדרות המורים, נכון? עוד לפני קום המדינה.
כן.
אבל מורה שבא ועושה הסבה, אומר, אני רוצה מבין שחסרים מורים וזה, אז אותו זורקים. זה מוציא אותי, זה הדברים שיכולים להטריף אותי, אתה מבין?
כן. יותר מה קורה באותם רגעים, זה מטריף אותך, ומה אתה עושה באותם רגעים?
אז אני לא, אבל אורלי עושה, וזה ייפטר, זה יסתדר. זה יסתדר.
אוקיי.
זה יסתדר.
איך אורלי מקבלת את ההופעות שלך בפטריוטים?
נו, אתה יודע שבהתחלה היא כמעט עשרה
אלף. זה הבנתי. זה לפני שהגעת. עכשיו, היו דברים, שלבים, פה, שם, וזה, כרגע מה היא אומרת?
יש תוכניות שמאוד קשה לה לראות, במיוחד שזימרי ופליישמן ביחד נמצאים.
כן.
זה יותר קשה לה. היא מבינה היום שההחלטה הייתה נכונה.
כן.
אתה יודע, הוויכוח, האם זה יביא לי דרדרותי, או ל... היה גם חשש שאני אכנס לדיכאון שוב, אני רק הצעתי מהדבר הזה.
אוקיי.
אז פה אני חושב שמבינה שהיא טעתה, קשה למוד עם דברים שאתם אומרים שם, אתה יודע. ולפעמים קשה להם זה שאני לא מספיק מגיב, כי אתה לא נותן לי מספיק לדבר, וכל מיני דברים כאלה. זה, אתה יודע, אני המון פעמים רוצה לדבר, ואתה פחות נותן לי לדבר.
לא, אתה מקבל לזכות דיבור כמו כולם.
אבל אין חמישה ואני אחד.
זה לא משנה, אתה אחד בין שווים.
אמר לך זה.
כולם שווים.
איזה שר בא ואמר, יריב, לא, סמוטריץ' בא ואמר, תן לו לדבר יותר. סמוטריץ'.
סמוטריץ' ככה אמר?
ככה אמר.
אז מה, אתה חושב שאני... זה לא לדבר יותר. זה כל מה שסמוטריץ' אומר?
לא.
זה הכל, אתה מבין? זה לא... זה לא העניין. בהתחלה הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה בבייס לזה שאתה תגיע, אני מרגיש שזה פוחת.
אתה רואה את התגובות המדהימות של האנשים שלך?
מישהו עכשיו שלח לי שאתה נכס לימין.
תקשיב, אני חייב להראות לך הודעה שקיבלת.
כן.
אתה מדבר רגע משהו.
כן, להגיד משהו. אוקיי, תראו חבר'ה, בואו נעשה התעמלות. בואו... לא, רגע, שנייה. מה, אני אגיד לו, בוקר טוב למרואיין, ויגיד לו, ואז לאן נתקדם, כן.
רוב התגובות שאני מקבל על הפטריוטים, זה, אנחנו לא מסכים, אף מילה שאתה אומר, כל כך טוב שאתה שם.
וואלה.
נשבע לך, מהאנשים שלך, לא, עזוב את האנשים שלי שסונים אותי.
כן.
אגב, אתה פה מערך מישהו שאני לא, טוב, לא מדבר על זה עכשיו.
כן. מאופנהיימר.
אני לא רוצה לדבר על זה.
אוקיי.
אתה אמרת אופנהיימר, אני לא...
כן. כן.
שמעתי בדילי דרך אפליקציית התוכנית ב-103. אני 4 שנים שומע את התוכנית כמעט כל יום. אתה אלוף. עכשיו פה קצת משמיץ את המתחרים שפה זה, אבל פשוט מדהים, תמשיך, אל תפסיק, רדיו טוב, דש חמה לאורלי. זה איש טלוויזיה מאוד ותיק, שכתב לי את זה, ואני שמח.
איש שמאל.
לא, הוא יודע, הוא עבד בערוץ 20, שהיה פעם ערוץ 14 שלו. הוא היה עורך ראשי שם של תוכניות, איש בחור דתי.
אני יודע מי זה.
היה בלי שמות עכשיו.
כן.
והיה מפיק, היה עורך שלי ברדיו 99.
הבנתי, אני יודע מי זה, אוקיי.
יודע מי זה.
טוב, שלום לרב סרן במילואים, אלי אוריאל.
שלום וברכה.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
עשית מעל 500 ימים במילואים?
מסתבר,
ומצטבר.
בדיוק.
רצוף? רצוף כאילו? רצוף 500 ימים?
לא, לא, היו קצת הפסקות, אבל קצת אפילו את עצמי.
בעצם זה שנה וחצי להיות בצבא.
כן, הבת שלי בדיוק שהיא מגויסת, היא אומרת לי, מה שאני עושה בסדיר, אתה כבר במילואים.
מדהים.
חלות שירות סדיר.
מאיפה אתה בארץ?
אני ממושב שדה יעקב, עמק יזרעאל.
שדה יעקב זה דוסים?
סוג של, כל הפוסים, אבל...
עוד דוס שתורם למדינה, נו. הבנתי את האירוע.
פחות מסתכלים על הכותרות, יותר מסתכלים על המהות, ו...
עכשיו תגיד לי, בן כמה אתה?
אני כבר בגיל ההתנדבות, יש לי בעצם 3 ילדים ששרתו גם כן במהלך המלחמה, כמו שסיפרתי בעצם ב... כבר בשביל העשירי הבית התרוקן, 4 מתוך 5 יצאו כל אחד למשימותם.
לא ענית לי, בן כמה אתה?
אני מעל 50, 51.
יואו, אתה צעיר.
ילד.
ממש. תגיד לי, וכל הילדים כבר בצבא, וזה, אני זקן, יש לי ילד אחד בצבא. טוב, תגיד לי משהו. תגיד לי משהו אחר. מה אתה עושה בצבא?
שמיים מקרקעין, הוא אמר
שם. לא, שנייה, תכף אנחנו נגיע לזה. מה אתה עושה בצבא?
אני בצבא גדלתי בחטיבת גולני, קצין חיר וכו'. במילואים, בשלב הזה אנחנו תורמים בכל הנושא, מה שנקרא נושא האגמי והסיוע והצמיחה ללקוחות. ספציפית התעסקתי באיזשהו תחום שהוא דרך חדשני, אבל אני פחות רוצה יותר מדי לפתוח דברים מבחינת ביטחון מידע.
אוקיי. עכשיו אתה במקצועך שמיים מקרקעין.
אני עורך דין ושמיים מקרקעין, כן.
אוקיי, ואתה עובד באיזה אזור?
אני כללית באזור הצפון, אבל סך הכל היום הרוב מוחלט של העבודה יכולה לעשות אונליין, אז פחות מוגבלים.
אוקיי.
הדיונים בבתי משפט וכדומה.
אוקיי, ואיך אפשר לעזור לך?
קודם כל, אנחנו כמובן נשמח באופן כללי, אני לא מדבר אפילו רק בשם עצמי, בשם כל אנשי המילואים, שבעצם ציבור יוקיר את התרומה ונסה לסייע להם להשתקם, ולתת איזושהי עדיפות לאנשי מילואים, שעסקים שלהם די כפו בעצם כל התקופה הזאת, ומעבר לכל המתח של המלחמה והדברים שעברו שם, האתגר של לחזור לשגרה הוא כפל כפליים, ולכן כמובן שיתנו את הציבור, ייתן יותר עדפה וניסיון גם לתרום את תרומתו.
טוב, תכף אתה תיתן את המספר טלפון שלך, אבל רק שאלה, אתה שמיים מקרקעין, אתה מסתובב בעזה, אתה ככה מדי פעם מעריך את האדמה, כמה זה שווה, ומתי, איפה יבנו, איפה כדאי לבנות?
טראמפ כבר סימן את עזה כנדלן, אנחנו כרגע עוד לא הכניסו אותנו לפעילות בעזה כדי לבחון ספציפית את השמאות מקרקעין. אבל כן, הרבה נדלן בסופו של דבר בא לידי ביטוי בכל ה...
כי ינון מאוד מתעניין, אבל משהו עם נוף לים וכאילו, אתה יודע, משהו צנוע כזה שם.
זה מבקש מרשות מקרקעי ישראל, אחרי שיעבור את המכשולים שם שקבלו.
ליד המואסי, אזור המואסי.
והמכרזים הבאים יהיו באמת בתחום, באזורים האלה.
אוקיי, תגיד, אז קיצר, איך מגיעים אליך?
טלפון.
מי שצריך שמאי מקרקעין, תרימו טלפון בבקשה לרב סרן במילואים אלי אוריאל, לטלפון
0545-886-436. אני רק אדייק שהשירותים שלי בעצם זה שירותים משולבים של עריכת דין ושמאות מקרקעין, המוטו הוא
גם לעסקאות, רוצה לקנות נכס, צריך עורך דין או משהו כזה.
נותנים ערך לנדלן בגישה רחבה ורב ממדית, בעצם כל מה שקשור לעסקאות במקרקעין והתנהלות מול רשות מקרקעי ישראל וקידום של הליכים של תכנון ובנייה, יודעים בעצם לבות את זה בצורה מאוד רחבה, להסתכל על הדברים רחב ולנסות לתת פתרונות כמה שיותר רחבים. אני באמת לאורך החיים שלי שהם יותר צבא מאזרחות, אז תמיד אנחנו עושים את ההשלכות בעצם של הנועלי קרב גם.
אז מה, אתה צריך לשקם את העסק שלך עכשיו?
כן, כן, אני אכן ממש צריך לשקם את העסק, אין ספק שההשפעה היא לא פשוטה, ולפעמים גם המעבר לאזרחות פתאום נותן לך איזו תחושה שאתה פתאום מתעסק בדברים קטנים שהם פינס, אבל מה לעשות בסוף פרנסה ו... פרנסה ועבודה זה איזושהי חזרה לשגרה, זה משהו שהוא חלק מהחיים וחלק מהאתגר של כל... איש מילואים.
תגיד, אמרת בקטנה קודם ששלושת הבנים שלך גם גויסו בשבעה באוקטובר? זה מה שאמרת?
כן, כן. איך
אשתך שרדה את הדבר הזה שארבעתכם?
אשתי זה היה הקושי הכי גדול באמת, חברות ממש של הבת, כי האחרונה שהתגייסה, התגייסו ממש ללוות אותה ולשבת את הלחץ של השביעי באוקטובר, במיוחד שהבן שלי גם היה בגזרת עזה, עם הקומצות החומות, דור שני. וייצר המון המון לחץ ומתח בכל העניין הזה, ונגיד לך את האמת שגם אני בכל השירות שלי די פזלתי כל הזמן לפעילות ספציפית שלהם, מה שלא יודע אם הוריד לי את המתח או רק הוסיף אותו, אבל אפילו okay. ברמה של לסמוך אותה ולהדריך את הכוחות הספציפיים שלו.
תגיד, ברשת אפשר לחפש אותך, למצוא אותך?
בוודאי, כן, יש לי בעצם גם דף פייסבוק, זה facebook.com/eu-office כמובן.
דף פייסבוק מה?
הכתובת שלו זה בעצם L-U Office. זאת אומרת,
L-U?
L-U Office, כן. E-L-I-U Office, משרד. יש לי כמובן גם אתר אינטרנט, וכמובן...
אז תגיד מה הוא, מה הם מחפש? L-U-L?
כן, אתר האינטרנט יש לי איזה קישור, כרגע מסובך לבוא להם. רגע, יש לי דף פייסבוק. יש לי כמובן את המייל שזה מאוד פשוט לתקשר איתי, זה luofficestrudel@gmail.com.
טוב, אנחנו נשים את הכל זה באייטם, בסדר.
המון תודה רבה.
תודה לך. בהצלחה, להתראות, פרסומות. טוב, מישהו ביקש ממני לשים את זה בשביל מודיעי הנפגעים והחללים. מישהו שעובד בזה, בצבא, את השיר הזה.
שיעברו עלינו נדע
יפה נורא.
כן.
מי זה?
הדס קליימן ואביב בחר.
יפה נורא.
שלח לי מישהו במסגרת תפקידי כמודיע נפגעים וחללים. החברים ביחידה ביקשו ממני לשלוח לך בקשה להקדיש שיר ביום כלשהו. אם תצליח מעולה, ואם לא זה גם סבבה, וההודעה שהם ביקשו זה ככה. למודיעי הנפגעים בכל הגזרות, במסגרת תפקידכם הקשה, אתם נדרשים להביא בשורה קשה, מעשה של אומץ וחמלה, כפי שנאמר, איש תם וישר אדוני יכלכל דרכי נפש. תודה על אומץ הלב, הרגישות והמחויבות. אתם שם ברגעים הקשים ביותר, נותנים למשפחות תחושת אמון ותמיכה מתוך התאום שנפערה. בשם יחידת הנפגעים גזרת מרכז, נברך אתכם בברכת חזקו וימצאו, אל תראו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיך הולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. תודה ושבת שלום. נגיד תודה לשרה פלסנר ויואב כהן, טלי שלי, אילי זק ויציק אהרון, גם לאופיר מאור יוסף וליאור פוזניאק ברדיו כל רגע, לעידו טבת, מיכל קדוש ועמיתי דואק, תודה שהייתם איתנו, תודה גיא.
תודה אינון.
אנחנו נהיה פה בעזרת השם גם מחר עם יושי יוסוע מחר. להתראות.